טוב, נתחיל. דיברנו על ה... התחלתי עם שאלה מה זאת מצווה בשני מישורים שונים. מישור אחד זה בגברא והשני זה בחפצה. והטענה הייתה שהשאלות הן משיקות אבל לא זהות. שאלה אחת זה מה מוגדר כמצווה, מבחינת המעשה עצמו, והשאלה השנייה זה מבחינת העושה. מתי העושה מוגדר כעושה מצווה. אז לאורך הדרך ניסיתי להראות שלכל, בכל מצווה ובכל עבירה יש שני מישורים. מישור אחד זה המישור של הציווי, הציות והמרד נגד הציווי. המישור השני זה המישור המהותי, ואת התועלת או הנזק שצפויים מהמעשה. אמרתי שמצווה לא, בשביל להגדיר מצווה לא מספיק שיהיה תועלת או נזק מהמעשה, אלא צריך גם שיהיה חיקוק. בלי שיש חיקוק או ציווי בתורה, אז הדבר הזה יכול להיות אולי מעשה טוב, אבל לא מצווה. אחרי זה דיברנו על המקורות שונים ברמב״ם, שמהם הדבר הזה עולה, ונכנסנו קצת לשאלה של משמעותו של הציווי, גם במובן של תיאוריה משפטית וגם במובן של הדרישה מהאדם שמקיים את המצווה. בתיאוריה המשפטית, אז הציווי בהר סיני הוא מה שקראתי הנורמה הבסיסית במינוח של קלזן. זאת אומרת, זה העקרון היסוד שמכוחו באים בתביעות לבני אדם לקיים את ההלכה. זאת אומרת, המחויבות לציווי שניתן בסיני. במישור של המוטיבציה של האדם, זה הרמב״ם בפירוש המשנה בחולין, שם נדרש מהאדם כשהוא עושה, תראה, שם, בפירוש המשנה בחולין זה הקביעה התיאורטית של הנורמה הבסיסית. בפרק ח' בהלכות מלכים, סוף פרק ח' בהלכות מלכים, הטענה שהרמב״ם אומר לנו מה צריכה להיות המוטיבציה של העושה, לא מכוח מה אנחנו דורשים ממנו לעשות, אלא מה, מכוח מה הוא מגיע לעשות את זה, וגם שם הוא אומר שזה אמור להיות מכוח הציווי. אם הוא עושה את זה בגלל הכרעי הדעת, הזכרתי את זה גם הבוקר בשיעור, אם הוא עושה את זה בגלל הכרעי הדעת, אז לא מצווה, זה יכול להיות מעשה טוב, כמו לעמוד באור אדום בלי שיש חקיקה. זה מעשה טוב, אבל זה לא ציות לחוק. אם אין חוק, אי אפשר לציית לחוק. אותו דבר, אם אין ציווי, אם אין מצווה, אם אין ציווי, סליחה, אז אין מצווה. ולכן מי שלא עושה זה מתוך היענות לציווי, בעצם לא קיים מצווה. וזה בגברא. זאת אומרת שהרמב״ם בפירוש המשנה בחולין מדבר על החפצה, מה מוגדר להיות מצווה? מצווה זה משהו שיש עליו ציווי מסיני. מה הרמב״ם ביד החזקה מדבר על השאלה במישור הגברא. זאת אומרת, מתי המעשה של הגברא נחשב כמעשה מצווה? אם הוא נעשה מתוך מחויבות לציווי. בשיעור הקודם נכנסתי לשאלה האם יש פעולה אלטרואיסטית? זאת אומרת, האם באמת בן אדם יכול לקיים משהו רק מחמת מחויבותו לציווי? ולא בגלל שיש לו אינטרס כלשהו, אפילו אינטרס במובן גבוה. זאת אומרת, הוא רוצה להשיג תוצאה, לשפר את העולם, לא יודע מה, למנוע נזק וכדומה. לא דווקא אינטרס במובן המצומצם והנמוך. אבל כמו שאמרתי, כמו שהרמב״ם אומר, עבודה מאהבה או מיראה היא לא עבודה. ואהבה ויראה זה בהחלט מניע ראוי ורצוי, אלה מצוות. אהבת השם ויראת השם. למה? כי אתה אמור לעשות את זה, מה שאני קראתי, כפעולה אלטרואיסטית. אלטרואיסטית זה לאו דווקא במובן המקובל למען הזולת, זה רק מקרה פרטי. אלטרואיזם הכוונה לא למען אינטרס, לא למילוי אינטרס שלי. זה בעצם הנקודה. אינטרס שלי, של העולם, של משהו. אלא הדבר הזה הוא מצדיק את עצמו. הוא לא דורש איזושהי הצדקה חיצונית. אולי עוד משפט? מה? במס הכנסה, להפך, במס הכנסה אמורה להיות לך הצדקה לשלם, כי אחרת זה יכול להיות עבודה זרה בשיתוף. ואת אם אתה רואה מקור סמכות נוסף, חוץ מהקדוש ברוך הוא, נגיד במדינה, או במערכת החוק, יש פה בעיה. אתה רואה בעצם שני מקורות סמכות מחייבים אותך. אם אתה מבין שזה רק בא להשיג איזושהי תוצאה, אז אין בעיה. לחילופין, אם אתה חושב שהקדוש ברוך הוא מצפה ממך להיות מחויב או לציית, אז גם בסדר. אז גם שם אין. אני אומר, אבל לא כמקור סמכות עצמאי. אם זה מקור סמכות עצמאי, אז אנחנו מתחילים לדגדג את עבודה זרה בשיתוף. אז הפעולה האלטרואיסטית בעצם מגדירה את המצווה של האדם בגברא, לא בחפצה. בגברא, מתי האדם נחשב כעושה מצווה, לא מתי הפעולה עצמה היא מצווה, אלא מתי האדם נחשב כעושה מצווה, מתי שהוא עושה את זה מתוך היענות לציווי, לא מתוך שום טעם אחר, טוב וחשוב ככל שיהיה. ודיברתי על זה שזה שהאדם מזדהה, נגיד, עם המצוות המוסריות, זה לא פחיתות, להפך, זה ראוי, כמו שהרמב"ם אומר בפרק השישי משמונה פרקים, אבל זה לא אמור להיות המוטיבציה שבגללה הוא פועל. הזדהות כן, אבל לא שההזדהות הזאת היא המוטיבציה שמחמתה הוא פועל. אז בעצם ההנחה היא שאנחנו יכולים לעשות פעולות אלטרואיסטיות במובן הזה. אני אולי אגיד עוד משפט אחד, אני לא זוכר אם הערתי את זה. הרבה פעמים דבר כזה נראה מן משהו לא רציונלי, לא הגיוני. כמו שאני אעשה משהו שאין סיבה חיצונית לעשות אותו. ושוב, אני מדבר על כל סיבה חיצונית, לא רק על אינטרס, יצר וכדומה. אני מדבר על סיבה חיצונית גם כמו אהבה ויראת השם. זאת אומרת, מכל הסיבות. אז אם אין שום סיבה, למה שתעשה את זה? זאת אומרת, זה משהו שנשמע לא רציונלי, לא הגיוני. סתם אתה עושה את זה. בן אדם לא עושים מעשים סתם. זאת בעצם הבעיה שאנשים רואים בהגדרה של פעולה אלטרואיסטית. כשאתה עושה פעולה אלטרואיסטית, בעצם הבעיה היא לא איך זה יכול להיות שאתה אמפתי לזולת, או איך זה יכול להיות... בסדר, אתה אמפתי לזולת זה בסדר גמור, זאת לא פעולה אלטרואיסטית. אמפתי לזולת פירושו שאתה בא לרצות איזשהו צורך שאתה מרגיש בתוכך בגלל האמפתיה, צורך חיובי, בגלל האמפתיה. אם אתה לא בא לרצות כלום, לא משהו שבתוכך ולא משהו שבחוץ, אז בעצם למה אתה עושה את זה? יש פה משהו לא הגיוני. אז הטענה, מה שאני, זה אני רוצה, רציתי רק להוסיף, אני אולי הערתי את זה, אני כבר לא זוכר. תראו, כל הצדקה לכל דבר שלא יהיה, מתחילה תמיד באיזשהם עקרונות יסוד, נכון? אתה שואל למה עושים את זה? אמר, כי X. ולמה X? כי Y. כן? ולמה Y? צבים כל הדרך עד למטה. זאת אומרת, באיזשהו מקום אתה צריך לעצור. מה קורה כשאתה עוצר? אתה מגיע ל-Z. ולמה Z? ככה. מה זה ככה? זה שתי אפשרויות להבין, יש שני סוגי ככה. ליבוביץ' נהג להרבב ביניהם. הוא היה פוזיטיביסט, אז פוזיטיביסטים הם מוגבלים בחשיבה. לא אינטליגנטים, אלא התפיסה הפוזיטיביסטית מגבילה אותם. הם לא רואים אופציות מסוימות שלא נכנסות לתוכה. יש שני סוגי ככה. יש ככה במובן שרירותי, בא לי. מה תעשה? תוררתי בצד שמאל, זה מה שבא לי עכשיו לעשות. אין לי הסברים. אין לי הצדקות. לא מוצדק, אבל בא לי לעשות את זה. בעצמך. בסדר גמור, עכשיו אני שואל, מה ההצדקה? ואתה יכול להגיד, כי בא לי. סתם, לא צריך הצדקות. בא לי לעשות, וזה מה שאני עושה. כך ליבוביץ' בדרך כלל ניסח את זה. למה הוא מקיים מצוות? ככה. בא לו, לא יודע. ככה נראה לו, אין לו הצדקה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה ככה במובן שזה עיקרון שהוא כל כך מובן מתוך עצמו, שלא צריך הצדקה חיצונית כדי לבסס אותו. זאת אומרת, יש דברים מסוימים שהם כל כך בסיסיים ויסודיים ונכונותם תבועה בהם עצמם, שמי שמחפש הצדקה להם פשוט יתבלבל. כי איך אתה רוצה לקבל את ההצדקה? באמצעות עיקרון אחר. ומה יהיה איתו? מתי שאתה צריך לעצור את שרשרת ההצדקה? איפה אתה עוצר אותה? אתה עוצר אותה באותו מקום שאתה יכול להגיד ככה. אבל ככה לאו דווקא במובן השרירותי, אלא ככה במובן זה לא דורש הצדקה. זה האבן היסוד, זאת התשתית. כן, זה האדנים. משם והלאה, באמצעותם אתה יכול להצדיק דברים אחרים, כמו ערכים בהקשר המוסרי. ערכים בהקשר המוסרי, למה יש ערך לחיי אדם? התשובה הנכונה היא ככה. כי אם אני אתן לך הצדקה, תשאל והצדקה למה, מתי שאתה צריך לעצור, איפה אתה עוצר? אתה עוצר באותם מקומות שזה מובן מאליו. לא פוגעים בחיי אדם, נקודה. אבל זה לא, עכשיו, זה לא בלתי רציונלי. אם זה בלתי רציונלי, אין בעולם דבר רציונלי. כי מה זה רציונלי? זה דבר שיש לו הצדקה. אבל ההצדקות תמיד, כל הצדקה שתיתן, תמיד תיעצר בסוף בעיקרון או עקרונות שלהם אין הצדקה. אז אתה יכול להגיד, תראה, אין רציונליות בעולם בכלל. אבל אם אתה חושב שיש רציונליות, אז לא נכון שאם אני מקבל משהו בגלל היותו מובן מאליו, זה לא רציונלי. לא נכון. זה הבסיס לכל רציונליות. זו נקודה מאוד חשובה. תחשבו למשל על על מישהו שאומר לי, תראה, אני מבין שהמוסר אומר שאסור לרצוח, אבל למה לא לרצוח? לא, המוסר אומר, למה אני צריך לציית? מה אתם עונים לו? אם אתה מבין שזה מה שהמוסר אומר, אני לא צריך להוסיף מילה. אם אני צריך להוסיף משהו, אז אתה לא מבין שהמוסר אומר. כשאתה אומר, אני מבין שהמוסר אומר, אתה מתכוון, אני מבין שאנשים אחרים חושבים שיש דבר כזה שנקרא מוסר, וזה מה שהם אומרים. זה לא נקרא להבין שהמוסר אומר משהו. להבין שהמוסר אומר משהו, זה built in להבין שזה מה שצריך לעשות. מי שאומר לי, אני מבין שזה מה שהמוסר אומר, אבל למה צריך לעשות, לא באמת מבין שזה מה שהמוסר אומר. או מי שאומר, אני מאמין שיש אלוקים, אבל למה צריך לציית לו? הוא לא מאמין שיש אלוקים. כי אלוקים זה מישהו שבמהותו זאת ישות שצריך לציית לה. זאת אומרת, לא צריך הסברים. מי שמחפש הסברים לא מאמין באלוקים. אולי הוא מאמין באיזושהי ישות שברא את העולם, לא יודע מה. אבל אלוקים זה מושג שיש לו איזשהו תוכן אינרנטי. סמכות, מה? לא, זה בסדר, אני מדבר על עצם השאלה האם לציית או למה לציית. בסדר, ציית בדרך שלך. אבל אם אתה שואל למה בכלל לציית, גם בדרך שלך, לא משנה, למה בכלל לציית, אז אתה לא מאמין באלוקים. אין דבר כזה להאמין באלוקים, אבל לשאול, אבל למה לציית? זה בעצם התוכן האמיתי של מה שאמרתי קודם, שהפעולת מצווה אמורה להיות פעולה אלטרואיסטית. פעולה אלטרואיסטית זה הכוונה פעולה בלי שום סיבה חיצונית, שהיא סיבת עצמה. זאת אומרת, אתה עושה את זה ככה, כי הוא אמר. זהו. כמו, כן, מלורי, הזכרתי את מלורי, כן, למה הוא מטפס על האברסט? כי הוא שם. פשוט ככה, כן, אין. מי שצריך הסברים, אין לי הסברים בשבילו. זה בעצם מה שהוא מתכוון לומר, אוקיי? אז בעניין הזה, זה נקודה מאוד חשובה, כי הרבה פעמים תשובת הככה נראית או כמשהו שרירותי לגמרי, בא לי, אבל בא לי זה לא הצדקה, בא לי זה הסבר. יש הבדל בין הסבר להצדקה. אפשר להסביר למה אני עושה, כי בא לי. אבל הסבר זה במישור הפסיכולוגי. הצדקה זה במישור הפילוסופי. כשאני שואל למה אני עושה את זה, במובן האם זה מוצדק שאני עושה את זה, לא בשאלה מה גרם לי לעשות את זה ברמה הפסיכולוגית. אנשים מערבבים את שני הדברים האלה, זה שני דברים לגמרי שונים. לכן למשל, הסבר אבולוציוני למוסר הוא לא הצדקה, הוא הסבר. כשמסבירים לי למה יש התנהגות רציונלית, אלטרואיסטית בעולם, כי יש איזה יתרון אבולוציוני, נכון? אם יש קבוצה שדואגת אחד לשני, היא תשרוד יותר. אז יש אינטרס לגן שלי, לא לי, לי עצמי, אני מקריב את עצמי, אבל לגן שלי, כן, הגן האנוכי של דוקינס, אז יש אינטרס לקבוצה או לגן המשותף שאנחנו נהיה אלטרואיסטים. זה הסבר איך נוצרה הנטייה האלטרואיסטית אצל אנשים. זה שייך למישור הפסיכולוגי, גנטי, ביולוגי. אבל זה לא קשור בשום צורה להצדקה. אתה שואל אותי, למה להיות אלטרואיסטי? מה ההצדקה לזה? או לחילופין, אם אני לא אלטרואיסטי, ואתה מבקר אותי על זה, על מה אתה מבקר אותי? אתה בתוך עצמך יש לך נטיות כאלה? שיהיה לך לבריאות, לי אין. מה? הסברים פסיכולוגיים הם לא דבר תקף. הם לא דבר מוצדק, הם לא דבר שמכוחו אפשר לבוא בטענות. הסברים פסיכולוגיים מסבירים למה אתה עושה את זה. אוקיי, או שזה נכון או זה לא נכון, אבל הסבר והצדקה זה שני דברים לגמרי שונים. עוד פעם, ערבוב מאוד נפוץ אצל אנשים. אנשים חושבים שאבולוציה זה הסבר מספיק למוסר. זה נכון שזה להתנהגות אלטרואיסטית. זה נכון שזה הסבר מספיק, זה בכלל לא נכון שזאת הצדקה. זאת אומרת, אם אני כפילוסוף מגיע למסקנה שהדבר הזה לא מוצדק, למשל מי שלא מאמין באלוקים לדעתי, לא יכול להיות לו מוסר תקף, יכול להיות לו נטייה להתנהג באופן מוסרי, אז הוא יעשה את זה כי בא לו. אבל מוסר תקף, במובן מוצדק, זאת אומרת שהוא כך צריך לנהוג, ויש לו ביקורת על מי שלא עושה את זה, לא יכול להיות בעולם בלי אלוקים, כך לטענתי, זה לא אומר, עדיין הוא יכול להגיד שהאבולוציה יצרה אצלו איזושהי נטייה אלטרואיסטית, ולכן הוא מתנהג ככה, וזה בסדר גמור. כי בא לו ללכת עם הנטיות האבולוציוניות. באותה מידה היה יכול להיות לו נטייה אבולוציונית, ולא בא לו ללכת איתה. יש לי נטייה אבולוציונית לדבר לשון הרע. אבל לא בא לי ללכת איתה, או אני חושב שלא נכון ללכת איתה. אז אני מתגבר. זאת העובדה שיש לי נטייה לא מצדיקה כלום. זה לא אומר שהדבר הזה הוא נכון או לא נכון. זה בסך הכל עובדה. זה האות והאיז של דיוויד יום. כן, אתה לא יכול להסביר את האות על בסיס האיז. כן, מה שאתה צריך לעשות על בסיס עובדות. זה שיש לי נטייה או שהאבולוציה יצרה לי נטייה זאת עובדה. זה שאני צריך לעשות את זה, זה אות, זה לא איז. אי אפשר לבסס אות על איז. אוקיי? אז זה צריכה להיות איזושהי הצדקה. והצדקה, תמיד אפשר לרדת במורד השרשרת של ההצדקה, בסוף מגיעים לחוליה הראשונה. בחוליה הראשונה יש עיקרון שהוא לא עובדה, עיקרון נורמטיבי. העיקרון הנורמטיבי הזה אין לו הצדקה שהיא מחוצה לו, אבל זה לא אומר בהכרח שהוא שרירותי. זה יכול להיות שהוא מוצדק מתוך עצמו. הוא לא דורש הצדקה חיצונית מחוצה לו, אלא הוא עצמו מצדיק דברים אחרים. הדבר שהוא הכי מובן מאליו בדרך כלל יהיה העיקרון הבסיסי. הוא יוכל להצדיק דברים אחרים. אם אתה מחפש הצדקה לדבר שהוא הכי מובן מאליו, אז מה אתה רוצה? לקבל הצדקה במונחי דברים שהם פחות מובנים מאליהם? מה זה יעזור לך? בסוף בסוף שרשרת ההצדקה תמיד מתחילה מהדבר שהוא הכי מובן מאליו. לכן עבודת השם לשמה, או פעולה אלטרואיסטית בהקשר של קיום מצוות, ההצדקה שלה היא מתוך עצמה. הרבה פעמים שואלים אנשים, למה אתה מקיים מצוות? יש מאמר של יעקב יהושע רוס, הפרופסור למתמטיקה בתל אביב, הבעל של תמר רוס. הוא כתב, למה מקיימים מצוות? יש לו מאמר שמופיע בקובץ הזה של אבי סגי, דת ומוסר או משהו כזה. נדמה שזה נקרא דת ומוסר. קובץ מאמרים. אז שם הוא מדבר על זה, בעצם זה לקוח מוויטגנשטיין, בניסוח קצת אחר משלו, אבל זה בעצם מה שמתכוון לומר, אם מקלפים את כל ההסתבכויות המיותרות של פילוסופים. אז זה בעצם מה שמתכוון לומר. הוא מתכוון לומר שהרבה פעמים אנחנו נותנים את זה, שואלים לך, למה מקיים מצוות? כי זה עושה את העולם טוב יותר. כי כך חונכתי. כי לא יודע מה, ההורים שלי זה חשוב להם, כי לא יודע בדיוק מה. כל מיני הסברים. כל הדברים האלה זה שטויות. לא רק שהם לא מצדיקים, אלא האדם עצמו שמביא את הדבר, שמצביע על הדברים האלה, לא באמת בגלל זה עושה מצוות. זה לא נכון, הוא לא מבין את עצמו נכון. אלא מה? הוא לא יכול להגיד ככה, כי ככה נשמע לבן אדם, זה לא רציונלי, אתה צריך לתת איזשהו הסבר, מה, תציג את עצמך בתור אידיוט. אז הוא מחפש הסברים מן הגורן ומן היקב, אבל זה לא באמת ההסברים הנכונים, לא בגלל זה הוא עושה את זה. הוא עושה את זה ככה. בגלל זה הוא עושה את זה. זה ברור, ואצל רוב האנשים אני חושב שאני מכיר זה, ודאי שזה ככה. אף אחד מהם לא יגיד את זה. כי זה נשמע אמירה כזאת, בן אדם עצמו לא יודע איך להתמודד עם אמירה כזאת של ככה. זה מציג אותי כמשהו, מישהו שפועל סתם, לא רציונלי, לא? ובטח לא עם בן שיח כלשהו, שאתה לא יכול להציג בפניו ככה. חוץ מלייבוביץ', הוא כן יכול היה לעשות את זה. אבל דעתי גם הוא התכוון לככה הזה, הוא פשוט לא היה יכול להבחין ביניהם בגלל הפוזיטיביזם. מה? אות זה מה שאני אמור לעשות, זה נורמות. איז זה מה שקיים, זה עובדות. אי אפשר לגזור נורמה מעובדה, מעובדות. זה הכשל של האות איז, של דיוויד יום. עכשיו אם אתה אומר, יש לי נטייה כי האבולוציה יצרה אצלי נטייה לאלטרואיזם. זאת עובדה, נכון? עכשיו השאלה היא למה אני צריך להתנהג באופן אלטרואיסטי. את האות אני לא יכול לבסס על האיז. האיז והאות זה שני מישורים שונים, לא, אין קשר ביניהם. או אין קשר הכרחי ביניהם, אוקיי? יכול להוסיף, יש איזושהי מחויבות, טענה מופרכת, אבל אם יבוא מישהו ויגיד, יש איזושהי מחויבות מוסרית לקיים או להתנהל לפי הנטיות שהאבולוציה נטעה בנו. אנחנו עובדים את האבולוציה, אוקיי? בסדר, אם מישהו יגיד דבר כזה, אז הטיעון שלו הוא תקף. ההנחה שטותית, אבל הטיעון תקף. זאת אומרת, המסקנה נגזרת מן ההנחות. למה? כי על מעבר לעובדה שהאבולוציה נטעה בנו נטייה אלטרואיסטית, הוא הוסיף עוד הנחה שהיא כבר לא עובדה. החובה להתנהל לפי הנטיות. זה כבר לא עובדה, זה כבר הנחה נורמטיבית. ואז אתה יכול לגזור, אוקיי, אז לכן צריך לא לרצוח, לעזור לזולת, לא יודע בדיוק מה, אוקיי? כן, לא משנה, כל אחד מה יגזור מה שהוא יגזור, אבל אני אומר, זה טיעון שהוא תקף, רק מבוסס על הנחה טיפשית. אבל הטיעון שמבסס אות על איז, שהוא טיעון לא תקף. זה לא, המסקנה לא נגזרת מההנחות. תופעה מאוד נפוצה, הרבה מאוד ויכוחים. אם תסתכלו עליהם במשקפיים האלה, אתם תראו מיד איפה הבעיה. אני לא יודע מה, אנשים מציעים לשנות את ההלכה, להכשיר נשים לעדות. אוקיי? בגמרא כתוב שנשים פסולות לעדות. אבל היום צריך להכשיר אותם. למה להכשיר אותם? כי פעם הם היו לא משכילות, היו בבית וזה, והיום הם כמו כולנו, ברחוב, בעסקים, באקדמיה וכו'. אוקיי? אז לכן צריך להכשיר אנשים היום לעדות. הטיעון הזה הוא טיעון בטל. הסקנה, אתם יכולים לקבל אותה, יכולים שלא לקבל אותה, היא לא נובעת מההנחות. כי ההנחות הן הנחות שבעובדה. פעם נשים היו לא משכילות ונשארו בבית, והיום נשים הן כן משכילות ומחוץ לבית. עד כאן זה עובדות. זה ברור. איך מזה אתה גוזר שצריך להכשיר אותם לעדות? מה הקשר? או, אתה צריך להוסיף עוד הנחה. וההנחה הזאת, שים לב, היא כבר לא עובדה, אלא היא הנחה שיש בה מימד נורמטיבי. היא הנחה שאומרת שהפסול של אז, של נשים לעדות, נבע מהיותן לא משכילות או לא מעורבות בחיי. לא, אז אתה אומר שכבר גם בחז"ל זה לא היה נכון. אני לא מדבר על זה. אני מדבר על טיעונים לשינויים בהלכה, לא על טיעונים שכופרים בהלכה. טיעונים לשינויים בהלכה אומרים, אני מקבל את מה שהגמרא אומרת, אבל היום צריך להשתנות. זה צריך להשתנות. למה? כי מה שהגמרא אומרת לנשים פסולות לעדות, זה בגלל שהן היו לא משכילות ולא זה, ואם היום הן כן משכילות, אז היום זה בסדר, אפשר להכשיר אותן לעדות, או צריך להכשיר אותן לעדות. בסדר? עכשיו, זאת טענה בטלה, טיעון בטל. המסקנה שלו לא נובעת מההנחות. למה? כי אתה צריך להוסיף הנחה. מהי ההנחה? שהפסול של נשים אז נבע מהיותן לא משכילות, או במילים אחרות, שמי שנפסל לעדות זה לא נשים. מה שקובע זה בכלל לא אברי המין. כן? אני מדבר על נשים כסקס, לא כג'נדר. אוקיי? אז לא זה מה שקובע, אלא מה קובע? מי שפסול לעדות הוא חסר השכלה. מי שחסר השכלה פסול לעדות. זה בעצם מה שכתוב בהלכה. אם זה ככה אני לא משנה כלום. מי שהיום חסר השכלה, אולי גם יהיה פסול לעדות, אבל נשים שהן כן משכילות היום, אין שום בעיה, לא צריך לפסול אותן. זה כבר טיעון תקף, אתם יכולים להתווכח איתו, עם ההנחות שלו, הכל בסדר. אבל הטיעון הזה הוא כבר תקף, למה? כי בהנחות שלו לא יושבות רק עובדות. יש בתוך ההנחות שלו גם משהו שיש בו מרכיב נורמטיבי. המרכיב שאומר, למה היה פסול נשים? זה לא שאלה עובדתית, זאת שאלה נורמטיבית, שאלה הלכתית, אוקיי? ואז, אם אתה מניח את זה, אתה יכול להסיק מסקנות לגבי היום, אפשר לקבל, אפשר שלא לקבל, תלוי מה דעתכם על ההנחות, אוקיי? בלי התוספת של ההנחה הזאת, רק הסמך העובדות, זה לא תלוי בשום דעתכם. המסקנה פשוט לא נובעת מההנחות. אין טיעון. כשיש טיעון, אני יכול לדון מה דעתי על המסקנה לאור ההנחות. כשאין טיעון, אז אין על מה לדון. אוקיי? והרבה פעמים, כמובן, זה נקרא, אני כבר לא זוכר, יש בלוגיקה מונח לזה, השלמת אנטיממות. זאת הרבה פעמים כשאנחנו מדברים בשפת היומיום, אנחנו בעצם מתכוונים להכניס עוד הנחה, כי אנחנו לא אומרים אותה, היא נראית לנו איכשהו מובנת מאליה. אז זה לא נכון שאם מישהו מעלה טיעון כזה, תפסתי אותו, אתה מדבר שטויות, לך הביתה. זה מה שנקרא עקרון החסד. זאת אומרת, שאתה, אתה, 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 אתה מתמודד עם טענה, תציג אותה בצורה הכי טובה שאפשר. כי מי שמולך לא תמיד ניסח עד הסוף בצורה מדויקת את מה שהוא מתכוון, אבל הוא מתכוון לזה, תתייחס עניינית. מה זה משנה עכשיו אם הוא לא דייק בניסוח? ואת, אם הוא מתכוון לזה, בסדר גמור, צריך לדון בזה. אני רק אומר שתמיד צריך לשים לב שהרבה מאוד מהוויכוחים הם ויכוחים, מי שיתווכח על זה, על ה... בסדר, אז עכשיו פה מתחיל הוויכוח, האם הוא צודק או לא, לא אכפת לי, אני לא נכנס לוויכוח הזה. אגב, בסדר, זה הוויכוח שאנחנו מדברים עליו. וקודם כל תציג טיעון, אחרי זה נראה אם אני מסכים לו, לא מסכים לו, אבל בלי שיצג את הטיעון, אז על מה הדיון? תבינו, מי שמציג את הטיעון הזה, לפעמים זה מכוון לדעתי. מי שמציג את הטיעון הזה רק על בסיס עובדות. פעם לא היו משכילות, היום משכילות, לכן צריך להכשיר אנשים לעדות. יש אינטרס להציג את זה כך. כי אם אתה מציג את זה ככה, מי יכול להתווכח איתך? ולא מסכימים לעובדות. הוויכוחים הרי תמיד הם על ההנחה הנורמטיבית. שם נמצאים הוויכוחים. אם אתה לא שם אותה על השולחן, אז לכאורה, מי שלא מספיק מיומן, אם הוא עומד מולך, אז הוא נשאר עובד עצות. כאילו, ברור שאתה צודק, ההנחות איך אפשר להתווכח עליהן, העובדות הן עובדות. אוקיי? זאת אומרת, הרבה פעמים ההנחה הנוספת הזאת היא מוקד העניין, לא רק שזה, כן, גם את זה צריך, וצריך, כדאי לשים גם את זה על השולחן. זה מוקד העניין, את העובדות כולם מסכימים, זה לא הנקודה. הוויכוח הוא על זה. לשים את זה על השולחן, כדי שנראה על מה אנחנו מתווכחים. עכשיו, אפשר להתווכח, אני לא אומר שעכשיו צריך לקבל את זה, אבל עכשיו יש טיעון, אפשר לדבר עליו. אני חוזר אלינו, זה רק דוגמה. בעצם מה שאני רוצה לטעון, זה שתמיד כאשר אתה מצדיק נורמה, או מערכת נורמטיבית, או מחויבות כלשהי, צריכות להיות איזשהן הנחות שהן מקבלות תוקף מכוח עצמן. הן לא מבוססות על משהו אחר, זה שהן הנחות יסוד. כשאני אומר שאני עושה פעולה אלטרואיסטית, ואומר לזה אני עושה את המצווה כי הוא אמר, כי הקדוש ברוך הוא אמר, לא רציונלי, לא, זה רציונלי מאוד. הנחת היסוד שלי, שעליה אני בכלל לא מתכוון לדון, כי היא מובנת מאליה מבחינתי, זה שמה שהקדוש ברוך הוא אומר צריך לעשות. זה הנורמה הבסיסית, אוקיי? זה מכאן נקודת המוצא שלי. מי שחולק עליי יכול לחלוק, בסדר גמור, אבל זו תפיסתי, אוקיי? ואגב, גם מי שחולק עליי שידע שכל מה שהוא חושב, גם שם יש הנחות יסוד. וגם שם הוא לא יצליח להסביר אותם. זה לא שמישהו יצליח להציג איזושהי עמדה אלטרנטיבית שלא נזקקת להנחות יסוד. היו כמה ניסיונות הירואיים כאלה בתולדות הפילוסופיה, הם כולם נכשלו. הקוגיטו של דקארט, הטיעון האונתולוגי של אנסלם, וגם של דקארט ושל לייבניץ ועוד, כולם הם בעצם טיעונים שמנסים לייצר מסקנה ללא הנחות. רק מתוך איזה תעלול לוגי. כולם נכשלים, אי אפשר. כן, מה אתה אומר? כן, כן, בסדר, ברור, אני... השלמת אנטיממות. בסדר, בסדר, אני לא מנהל פה את הוויכוח, אני מביא דוגמה. ברור שאם רוצים לפרט יותר, אתה תפרט עוד נקודות. אני יכול להגיד הכל, בסדר, אז הוא חושב אחרת ממני. עוד פעם, כשאני מציג טיעון, אני לא בא להסביר למה אתה לא יכול להתווכח איתי. אני מציג בפניך את העמדה שלי. אז קודם כל, אני מציג עמדה. העמדה הזאת צריכה לעמוד בכללי הלוגיקה. זאת אומרת, יש לי טיעון עם הנחות, והמסקנה נובעת מההנחות שלי. עכשיו, אתה יכול להתווכח איתי, אתה יכול להגיד, ההנחה הזאת לא נראית לי, ההנחה היא כן נראית לי, איפה הקצה, איפה רבנים ראשיים, לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה. אז בסדר, זה פה מתחיל הוויכוח. אבל הוויכוח מתחיל אחרי שהצגתי טיעון. אבל מי שמציג אות שנגזר מאיז, לא הציג טיעון. אני לא צריך להתחיל להתווכח איתו. הוא לא הציג טיעון בכלל. הוא לא הסביר לי את עצמו, עוד לפני שאני שואל את עצמי, האם אני מסכים לו או לא. אוקיי? טוב, אז זה באשר לפעולה אלטרואיסטית, דיברתי על הצו הקטגורי, כי הצו הקטגורי בעצם זה המימוש או הביטוי הכי מזוקק לפעולה אלטרואיסטית. אתה בעצם עושה את זה לא כדי להשיג שום תוצאה, ולמרבה ההפתעה, בסופו של דבר זה הדבר היחידי שמביא תוצאות. כן, זה מה שדיברתי על זה עם דילמת האסיר בפעם הקודמת. עכשיו אני רק רוצה להשלים את העניין הזה ולעבור לקטע האחרון של הסדרה. סביב העניין הזה, יש צד שני של המטבע. זאת הבעיה שנקראת בפילוסופיה חולשת הרצון. Weakness of the will. והבעיה הזאת בעצם הולכת כך. אני אציג את זה בצורה מסוימת, זה דונלד דיווידסון מציג את זה ככה. הוא פילוסוף אנליטי אמריקאי. יש איזו ספרות ענפה. הוא אומר, ההנחה הפשוטה היא שבן אדם רוצה לעשות את מה שהוא חושב שנכון. אתה שואל, מה אתה רוצה? אני שואל, מה הוא עושה? מה אתה רוצה? אם אני חושב ש-X נכון, אז זה מה שאני רוצה לעשות. נכון, אני אומר, מכל הבחינות, לאו דווקא מוסר, נכון באופן כללי, אחרי כל השיקולים, אוקיי? הנחה שנייה, מה שאני רוצה לעשות, אם אין איזשהו מונע, זה מה שאני אעשה גם. אלא אם כן, משהו מונע, בסדר, אבל אם אין שום דבר מונע, אז מה שאני רוצה לעשות, זה מה שאני אעשה. נכון? הנחה שלישית, זה שיש פעולות כאלה, שמבטאות רצון חלש, חולשת הרצון. מה זאת אומרת? ישנם מצבים שבהם אני פועל באופן שאני עצמי חושב שהוא לא נכון. זה נקרא פעולות של רצון חלש. הרצון שלי היה חלש, כן? כולנו מכירים את התחושה הזאת, לא הייתי מספיק חזק. אני יודע שזה לא בסדר, זה לא שחשבתי זה כן בסדר. אבל הרצון שלי היה חלש, יצרי גבר, מה אני אעשה ואעשה שעור שבעיסה מעכב, אוקיי? היצר הרע. עכשיו, ההנחה היא שיש דבר כזה. שלושת ההנחות האלה ביחד זאת מערכת סתירתית. הן לא מתיישבות. שלושתן, נכון? ואת, אם כל מה שאני חושב שנכון, זה מה שאני רוצה, וכל מה שאני רוצה בהיעדר מניע, או מניעה, מונע, אני גם עושה, אז איך זה יכול להיות שעשיתי משהו שאני לא חושב שהוא נכון? מה? לא. אם יש מונע, אז לא עשיתי משהו שאני חושב שהוא לא נכון, אלא הייתי אנוס. המונע גרם לי לעשות את זה, לא קשור אליי. רצון חלש, פעולה של רצון חלש זה לא פעולה מחמת מונע. פעולה של רצון חלש זה פעולה שבה אני אשם. אנחנו עושים תשובה על זה שהיינו לא מספיק חזקים, נכשלנו, נכון? עכשיו, אם היינו אנוסים, משהו גבר עלינו, דחף לב בר כיבוש, לא יודע בדיוק מה, אין מה לעשות תשובה, הייתי אנוס. פעולה של רצון חלש, בהגדרתה, זאת לא פעולה מחמת מונע חיצוני. זאת פעולה שיש לי אחריות עליה. יש לי הסברים, אבל לא הצדקות, כמו שאמרתי קודם. יש לי הסברים למה. היצר הרע היה חזק, אבל זה לא הצדקה. אם זה היה גם הצדקה, אז זה אומר שהייתי אנוס. היצר הרע פשוט הכתיב לי את העניין. מה אתה רוצה ממני? כמו בבית משפט, כשיש דחף לב בר כיבוש, אז האדם אין לו אחריות פלילית על זה. או שישפזו אותו, ישלחו אותו לטיפול, לא יודע מה. התגוננו מפניו כי הוא מסוכן, אבל אין לו אחריות פלילית. הוא לא אחראי למעשיו, אוקיי? כשאנחנו מדברים על האדם שחטא, זה נקרא פעולה של רושת הרצון, חטא. מה שנקרא בהלכה או בתורה חטא או עבירה, זה בעצם פעולה של רצון חלש. אוקיי? עכשיו, מה שנקרא שם חטא, זה בעצם פעולה שבה, שימו לב מה צריך להתקיים. עשיתי משהו שידעתי שהוא לא נכון, גם בזמן העשייה. כי אז לא ידעתי שזה לא נכון, ורק עכשיו אני חושב שזה לא נכון, שוב פעם אין לי מה לחזור בתשובה. אז עשיתי את מה שאני חשבתי כנכון. היום אני חושב אחרת, היום אני אתנהג אחרת. מה יש לי לעשות תשובה על מה שהיה אז? אלא מה, כבר אז ידעתי שזה לא נכון. אנחנו כולנו מכירים את זה, זה קורה, נכון? אנחנו בכל זאת נכשלים, וזה מה שנקרא חטא. לא באונס, אלא יש לי הסברים, אבל לא הצדקות. אוקיי? נסיבות מקילות, אם תרצו. הסברים, אבל לא הצדקות. כמו בהקשר האבולוציוני, ההקשר האבולוציוני נותן לי טיעונים לעונש, כן? זאת אומרת, למה אני עושה את זה? אבל זו לא הצדקה למה אני צריך לעשות את זה. בכיוון החיובי. כן, אז בעצם דונלד דיווידסון אומר, אז בעצם שלושת ההנחות האלה, כל אחת מהן נשמעת לנו מאוד סבירה, אבל שלושתן ביחד לא מתיישבות. עוד פעם, אני חוזר על שלושתן. מה שאני חושב שנכון זה מה שאני רוצה לעשות. מה שאני רוצה לעשות בהיעדר מונע, זה מה שאני אעשה. זאת הנחה שנייה. הנחה שלישית, ישנם מצבים שבהם אני עושה את משהו שאני לא חושב שהוא נכון. קיימות פעולות של רצון חלש. יש עבירות בעולם, בקיצור. כן? משפט קיום. יש עבירות בעולם. זאת אומרת, אם יש משהו שאני לא יכול לעמוד בפניו. לא משנה אם הוא פנימי או חיצוני. יכול להיות מישהו עם אקדח, זה יכול להיות דחף פנימי, זה לא משנה. כל עוד זה לא בידיי, זה לא הכרעה שלי, אלא זה היה כפוי עליי, מה לעשות? זה יכול להיות במצב ש... יש לי שדה דחף, או עם אקדח, או משהו, שאני עושה משהו שלא התכוונתי לעשות, כפאו פרסיים לאכול מצה, דיברנו על זה בסוגיות בבוקר, או תליו וזבין, דיברתי על הקשר בין שני הדברים האלה, זה מצבים שבהם מישהו כופה עליי לעשות משהו שאני אולי לא רוצה לעשות. בסדר, אבל הוא כופה עליי. אז זה לא עבירה שעליה אני אעשה תשובה. עבירה שאני עושה עליה תשובה זה עבירה שהיא יסודה ברצון חלש. עשיתי זה כי היצר שלי היה חזק, ולא הצלחתי להתמודד איתו. מה זאת אומרת לא הצלחתי? לא הצלחתי כי הייתי אנוס, לא צריך לעשות תשובה. לא הצלחתי כי לא הייתי מספיק חזק, אבל יכולתי, אז למה לא עשיתי את זה? הרי לא רציתי. אלא מה? כן רציתי, אל תבלבל לי את המוח. זה בעצם מה שאומר דונלד דיווידסון. מה? אז אני אומר, אם הוא לא יכול להתמודד, אז הוא אנוס. אם הוא יכול להתמודד, אז זה מה שהוא רצה. לא דבר. אז אם הוא יכול, אז זה מה שהוא רצה. בוא ניקח את הדוגמה של דיאטה, בסדר? דיאטה, משהו שקרוב לכולנו, מעבר לסמים ולכל הדוגמאות הקיצוניות. כן, האדם מחליט לעשות דיאטה, ואז מופיע לפניו כמובן עוגת קצפת, כמו שצריך, עוגת גזר למי שרוצה לא להזיל ריר. והוא לא עומד בניסיון, והוא אוכל. אוקיי? עכשיו הוא אומר לעצמו, וואלה, הייתי חלש, הייתי צריך להתגבר. זאת אומרת, יש תמיד חרטות אחורה. אחורה אנחנו תמיד גיבורים ויודעים תמיד מה נכון, אבל באותו רגע זה קצת פחות חזק. כן, באותו רגע זה קצת פחות חזק, אבל באותו רגע כשאכלנו, זה לא שלא חשבנו שזה לא חשבנו שזה נכון לאכול. היה ברור לנו גם תוך כדי שזה לא נכון לאכול. אנחנו עושים על עצמנו מניפולציות, לא חשוב, אבל זה היה ברור. אלא מה? אחרי זה יש לנו, טוב, שעור שבעיסה מעכב, היה חזק. קיצור, אז מה אומר דונלד דיווידסון? הוא אומר ככה, תראה, מה אתה אומר לי? אתה אומר לי שאתה אכלת את זה ושנורא רצית לאכול את זה, וזה גבר על הרצון שלך לעשות דיאטה. בסדר גמור, סימן שרצית לאכול את זה. מה אתה אומר לי שלא רצית? רצית לאכול את זה כיוון שהדיאטה זה רק אחד המרכיבים ברצון שלך. יש לך גם רצון ליהנות. עכשיו, בשורה התחתונה, מה שאתה רוצה לעשות זה השקלול של כל הרצונות ביחד. אמרתי, לא רק הראוי במובן המוסרי או הדתי או משהו, אלא קחו את כל השיקולים. בסוף בסוף, אם עשית את זה, אז זה מה שרצית. אל תספר לי שעשית משהו שלא רצית. אוקיי? טוב, אם רצית, אז מה הבעיה? על מה אני עושה תשובה? מה, אם עכשיו אני לא רוצה, אז עכשיו אני לא רוצה, אבל אז כן רציתי. מה? יש פה משהו שהוא, זה נשמע אולי במבט ראשון, זה סוג של פלפול, זאת שאלה מאוד קשה. זאת שאלה מאוד קשה. אני לא מכיר תשובה משכנעת אליה, וזה ממלא מדפים בפילוסופיה. השאלה הזאת. אני אגיד לכם מה לדעתי יכולה להיות תשובה, ועוד, אני קצת עוצר באמצע, אני כבר אומר, זה לא, אני לא סגור על זה עד הסוף. אני חושב שהטענה היא הבאה. אם אתה הזכרת את ההתמכרות לסמים, או לא משנה, התמכרות לכל דבר, התמכרות לסוכר, כאשר בן אדם חוטא ועושה משהו שהוא לא חושב שהוא נכון ואולי גם לא רוצה לעשות את זה, זה בדרך כלל לא קורה בהתנגשות חזיתית. זה לא אומר, אני לא רוצה לעשות את זה, ובכל זאת החלטתי לעשות את זה, נכון? זה לא קורה אף פעם כך. אלא מה? זה נראה לנו כמו איזשהו סוג של כניעה. הרצון שלי היה חלש, לא היה מספיק חזק, נפלתי, אוקיי? ואחרי זה אני מתחרט, אבל גם תוך כדי, אני מבין שזה לא נכון, אני לא רוצה לעשות את זה, אבל נפלתי, מצד אחד. מצד שני, זה לא יכול להיות שזה דטרמיניסטי, שזה כפוי עליי. אחרת זה לא עבירה, אין לי מה לעשות תשובה על דבר כזה, זה כפוי עליי, נכון? זאת אומרת, הייתה לי את האפשרות לעמוד, אבל לא עמדתי. ואז שואל דונלד אמיסון, אם הייתה לך אפשרות, אז למה לא עמדת? כי לא רצית, אז תכלס עשית מה שרצית. אל תרמה את עצמך ולא אותי, אוקיי? עכשיו, הטענה שאני רוצה לטעון זה שעובדתית, בני אדם הם יצורים מורכבים, עובדתית, אנשים לפעמים נכנסים למוד שבו הם לא מקבלים החלטות, הם לא בוחרים, הם מכבים את המתג של הבחירה. ואז הם בעצם נמשכים אחרי יצרים, או לא משנה, כן, דחפים כאלה ואחרים. תחשבו על זה כעגלון שנוהג בסוסים, אז הוא בדרך כלל מכוון אותם, מסמן להם לאיפה ללכת, לאיפה ללכת. באיזשהו שלב הוא מחליט לישון, הסוסים לוקחים אותו לאיפה שהם מחליטים. האם הוא מגיע בסוף, הוא דורס מישהו, הוא אשם? סוסים לקחו אותו, מה אתה רוצה ממנו? כן, אבל למה נרדמת? מה לך נרדם? קום קרא לאלוקיך. מה, אתה אשם בזה שנרדמת? שאם היית סתם נרדם, לא קרה כלום. האם נרדמת ואחרי זה קרה משהו, אז נכון שמה שקרה לא היה באשמתך, אבל ההרדמות היא בעצם מטילה עליך אחריות למה שקרה אחר כך. עכשיו זה, במשל הזה אני משתמש כדי להגדיר את מושג החטא בכלל. כאשר אנחנו חוטאים, הרבה פעמים אנחנו מוצאים לעצמנו המון הסברים למה בעצם נכון לעשות את זה. ובפנים בפנים אנחנו מבינים שזה לא נכון. אבל אנחנו מוצאים לעצמנו כל מיני הסברים. אוקיי? וההסברים האלה, הם באיזשהו מובן, אומרים, אוקיי, אז אני יודע שזה לא נכון, הרי בפנים בפנים, אני דוחף את זה פנימה עמוק עמוק, את זה שאני יודע שזה לא נכון, ואני נרדם. נותן לעסק לקחת אותי. אוקיי? העסק זה כמובן גם היצרים שלי, לא דווקא הדברים הם מבחוץ. סוסים זה המשל למה שקורה אצלי בפנים. והם לוקחים אותי. ואז אני דורס מישהו, אני עושה משהו שלא רציתי לעשות. אבל כשאני עושה אותו, אני לא באמת עושה משהו שאני לא רוצה. מי שעושה את זה זה היצרים שלי. אחרת, אם אני הייתי עושה את זה, לא הייתי עושה משהו שאני לא רוצה. כמו שתי ההנחות הראשונות, נכון? אלא מה? אני החלטתי להירדם, ואני יודע שהדבר הזה יטיל עליי איזושהי אחריות. זה אמצעי שאני מצליח לעבוד על עצמי באיזושהי צורה, אז אני שומט את המושכות מהידיים, והופ, אני פתאום מוצא את עצמי, עושה, אוי, למה שמטתי את המושכות מהידיים, טעות וזה, ויצרי גבר עליי וכו'. אבל יצריך גבר עליך, לא במובן שהוא גרם לך לעשות משהו שאתה לא רוצה. בן אדם לא עושה משהו שהוא לא רוצה. הבן אדם יכול בתחכום לעבוד על עצמו, לגרום לעצמו לעשות משהו שהוא יודע שהוא לא נכון, בגרמה. הוא אומר, אוקיי, אני נרדם, אני יודע שיכול להיות שהסוסים ייקחו אותי לעשות כל מיני דברים. אני נרדם, לא יודע מה קורה, אחרי זה נראה. ואחרי זה אנחנו רואים. אוקיי? מה? כן, משהו כזה, בדיוק. מכניס את עצמו למצב שבו הוא יודע שיכול להיות שהוא יעשה את העבירה, אבל הוא כאילו חי באיזושהי הרגשה שהוא לא אחראי לעניין. לא, זה כבר הלאה. אני מדבר קודם כל איך להגדיר פעולה של רצון חלש. אני חושב שפעולה של רצון חלש זה תמיד פעולה שבה כשאתה עושה את זה, בתוכך פנימה אתה מבין שזה לא בסדר, שזה לא מה שאתה רוצה לעשות. אבל אתה לא נמצא במצב שאתה עושה את מה שאתה מבין. אתה פשוט מחבא את השליטה בין מה שאתה מבין לבין מה שאתה עושה. אז מה האחריות? האחריות היא על זה שקיבית. על זה שלא בחרת. בסדר, אבל עדיין הוא אחראי באיזשהו מובן לזה שהוא נמצא במצב הזה. כמו שבן אדם משתכר ואחרי זה הוא נהג במכונית ודרס מישהו. מה הוא אשם? הוא היה שיכור. הוא אשם בזה שהוא הכניס את עצמו להיות למצב של שכרות. אתה יודע שאתה נוהג, אל תשתכר, אוקיי? אבל כשאתה שואל את עצמו, מה דרסת אותו? הרי אתה יודע שלא נכון לדרוס. גם כשהוא דרס, הוא ידע שלא נכון לדרוס. בסדר, אבל הוא לא היה בשליטה שמאפשרת לו לכוון את מה שהוא עושה לפי מה שהוא חושב, שראוי. אז האחריות שלו היא על זה שהוא שמט מהידיים את מושכות השליטה, שהוא הפסיק להיות בוחר. זה בעצם הנקודה. או במילים אחרות, חטא, משמעותו של חטא, זה בעצם כשאתה לא עושה דברים בשליטה של מה שאתה החלטת לעשות, כשהפעולה שלך היא לא אלטרואיסטית, כשהפעולה שלך היא לא אלטרואיסטית זה חטא, גם אם אתה עושה מצווה. כי בעצם מי שעשה את המצווה זה לא אתה. מי שעשה את המצווה זה היצרים, האינטרסים, האוטומט, הסוסים. רק הסוסים במקרה לקחו אותך לתת צדקה. אוקיי, אז מה? אבל הסוסים נתנו צדקה, לא אתה. זאת אומרת, בסוף בסוף הצדקה היא מעשה שלך, רק אם אתה עושה זה כשאתה בשליטה. כשאתה מחליט מה אתה עושה. ולכן, במובן מסוים, פעולה אלטרואיסטית יכולה להיעשות רק במצב שבו אני נמצא במוד אלטרואיסטי. במוד כזה שהבחירה שלי מנווטת או קובעת את מה שאני אעשה. ולפעמים אני מחבא את המצב הזה, למרות שאני יודע בעקיפין שזה יכול להוביל לפעולות שאותן אני לא רוצה לעשות, אבל אני לא אכנס למצב שבו אני עושה פעולה שאני לא רוצה לעשות, זה לא קורה. אפילו הנאצים, כן, הסיפורים תמיד אומרים שהם השתקרו לפני שהם ירו. למה? כי הייתה להם איזושהי תחושה פנימית, זה לא בסדר, הם לא הסתדרו עם זה. אז הם הכניסו את עצמם למצב שבו הם יצליחו לזרום עם העניין הזה בלי לתת להבנה הפנימית שלהם לנהל אותם. אוקיי? או אפילו לא מצליח להגיע לנאצים, יש לנו נאצים חדשים. אז יש לנו, כן, החבר'ה של 7 באוקטובר, הם היו מלאי סמים. הם לקחו סמים. הם לקחו סמים, למה? כי אם הם לא היו לוקחים סמים, אני מניח, זה גם לימוד זכות. אם הם לא היו לוקחים סמים, גם להם היה קשה לעשות מה שהם עשו. בסדר? זה לא מוריד מהם אחריות. לא היית צריך לקחת סמים. זאת אומרת, זה לא מוריד מהם אחריות. אבל אפילו הם, בסופו של דבר, היו במצב שבו הם לא עשו משהו שהם לא רצו. על זה אתה יכול להתווכח. יש מישהו שאומר שכל ה... אז אני אומר, אם אתה חושב שכל הערכים שבהם אנחנו דוגלים, מאמינים, מחויבים אליהם, הם דברים שבסך הכל מוטבעים בנו מכל מיני סיבות, אז בסדר, אז אתה דטרמיניסט. אבל אם אתה מאמין בפעולה אלטרואיסטית, אז אתה אומר, לא, ערכים זה משהו שאני מחליט לפעול על פיו. תחליט, איפה אתה עומד? מה עמדתך? אני אלטרואיסט. זאת אומרת, תפיסה אלטרואיסטית. אוקיי. לא אמרתי שאתה יכול להחליט על הכל. ויש חלון, מה שהרב דסלר קורא, כן, החלון של הבחירה, או יש לך מרווח מסוים שבתוכו אתה יכול לתמרן. ושם אתה יכול ליפול או לא ליפול. בדרך כלל כשאתה נופל, אתה בעצם סוגר את התריסים. אתה לא באמת נופל שם, אבל לסגור את התריסים אסור. ואתה יודע שאתה יכול ליפול, אוקיי? אז אני חושב עכשיו, למה אני אומר שזה לא תשובה שאני לגמרי שלם איתה? כי מישהו יכול לבוא ולשאול את שאלת חולשת הרצון על ההחלטה של כיבוי המתג עצמו. למה החלטת לכבות את המתג? כי רצית. אז כיבוי המתג עכשיו זאת הפעולה שאותה עשית, למרות שלא רצית, ואז חוזרת השאלה, אז על כיבוי המתג מה תסביר? כיביתי עוד מטה מתג? שבגללו עכשיו אני יכול לכבות את המתג הזה בלי שליטה, זה נכנס ללופ לופ אינסופי, אוקיי? אם זה הנקודה, אז הדיון לא מתחיל בכלל. אז אין בחירה לאף אחד, כל אחד איך שהוא נולד, ככה הוא מת וככה הוא פועל. לא חשוב, אז אני מדבר על הצמצום הזה. מי שנמצא בחלון שבו אתה יכול לבחור, בסדר? לא אכפת לי, אז בכל תרבות, בתרבות שלך, כשאתה נמצא בתוך החלון שבתרבות שלך יש לך בחירה, השאלה היא אם אתה יכול ליפול שם. ואני טוען שכן. השאלה איך, הרי אין חולשת רצון, במנגנון הזה. זה יכול להשתנות בין אדם, בין תרבויות שונות, הכל בסדר, זה לא קשור, זה דיון אחר. אז בסופו של דבר, אם אני חוזר לענייננו, במהות, אם ככה, מה שאנחנו מגלים, זה שההגדרה של המושג מצווה שממנה יצאתי, בעצם זה משהו מאוד מאוד יסודי, לא רק במובן של החפצה, אלא גם במובן של הגברה. מה נדרש מאיתנו? איפה אנחנו נופלים ואיך אפשר להצליח? אנחנו נופלים כשאנחנו שומטים את המושכות, מכבים את המתג. איך אפשר להצליח? לשמור את המתג דולק. לא להרשות לעצמנו לכבות את המתג. כל עוד אנחנו בשליטה, אנחנו בדרך כלל נעשה את מה שאנחנו רוצים לעשות, מה שאנחנו מאמינים בו. מה? זה תנאי לזה שאתה תקיים את המצוות. לא, זה לא הטעם של המצוות. אני לא יודע, יש אנשים שמקיימים מצוות ועדיין גם עושים עבירות. זאת אומרת, אני מכיר איזה אחד או שניים כאלה. אולי כן, אולי לא, לא חשוב, אבל עקרונית, אדם יכול לחטוא גם אם הוא מאמן את השריר.
לא מחורה וכבר לא עוד
אוקיי, בן אדם יכול להכניס את עצמו לכל מיני מצבים, לפעמים זה לטוב, לפעמים זה למוטב, בסדר? אז הנקודה, מה שאני רוצה לומר, זה כבר מכניס אותנו באמת לאקטואליה, ואז אני אחזור חזרה לסיים את הסדרה, אבל זה מכניס אותנו, לא אקטואליה, אקטואליה כמובן ראש שנה ויום כיפור, לא... האקטואליה האמיתית, כן. אז הטענה בעצם שאני רוצה לטעון, זה ש... ראש השנה זה המלאכה של הקדוש ברוך הוא. זה המשמעות של ראש השנה. לא עושים תשובה בראש השנה. ראש השנה זה המלאכה של הקדוש ברוך הוא. מה זה המלאכה של הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא מלך. מה זה אומר שהוא מלך? או אלוהים בשפה אחרת, מלך העולם? זה שצריך לעשות מה שהוא אומר. מה שהוא אומר אני עושה. זה נקרא המלאכה של הקדוש ברוך הוא. המלאכה של הקדוש ברוך הוא בראשו בעצם לייצר את המחויבות הלא מותנה הזאת, שמה שהוא אומר אני עושה. זה תנאי להיותך מקיים מצוות. זאת אומרת, אם אתה לא עושה את זה, אם אתה לא נמצא במוד הזה, אין לך מצוות. גם אם עשית אותם, זה לא מצווה. עשית פעולה, אבל הפעולה הזאת היא לא מצווה, בגברה. אוקיי? בחפצה זאת מצווה, אבל בגברה אין פה קיום, אין פה קיום מצווה. לכן, אני חושב שראש השנה יכול לפתוח את עשרת ימי תשובה. עשרת ימי תשובה, אנחנו אומרים לעשות תשובה. מה זה אומר לעשות תשובה? לעשות תשובה פירושו לחזור להיות בוחר. אם החטאים פירושם כשקיביתי את מתג הבחירה, אז לעשות תשובה פירושו לדאוג לזה שהמתג יישאר פתוח ולהשתדל לא לכבות אותו בהמשך. לכן בראש השנה נפתחים עשרת ימי תשובה. בראש השנה כשאתה אומר, אוקיי, בעצם כל, הבסיס לכל זה היותי בשליטה. היותי בשליטה זה אומר שאני עושה את מה שאני חושב. מה אני חושב? זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר צריך לעשות. כי הוא המלך, אוקיי? או אלוה, קבלה באלוה, מה שקראנו בשיעורים הקודמים. אוקיי? אז זה אמור להיבנות בראש השנה. משם והלאה, עשרת ימי תשובה, בעצם אמורים לבנות את המימוש. אוקיי, אז אני עכשיו בונה את עצמי כאדם בוחר, ואז אני יודע שאם הקדוש ברוך הוא ציווה ואני אדם בוחר, אז זה גם מה שיקרה. אוקיי? אז בעצם זה תהליך שבונה את עצמו, והכל מתחיל מהשאלה, מה זאת מצווה? שמצווה זה בעצם היענות לציווי. היענות לציווי זאת פעולה אלטרואיסטית. פעולה אלטרואיסטית פירושה פעולה שנעשית מכוח בחירה, זאת אומרת שאני נמצא במצב שבו אני עושה את מה שאני חושב שהוא נכון. אוקיי? זאת השרשרת. עכשיו, אני בונה את זה, שזה מה שאני חושב שהוא נכון, זה בראש השנה, שמה שהקדוש ברוך הוא אומר צריך לעשות. בעשרת ימי תשובה אני אמור לבנות את זה, שמה שאני חושב שנכון זה גם מה שאני אעשה, כי אני אמור לחזור להיות בוחר, זה נקרא לעשות תשובה, זאת אומרת, לא להיקלע למצב שבו הסוסים לוקחים אותי, להפסיק, להדמים את הבחירה, ואז אני יכול לצאת מעשרת ימי תשובה כמו ש... כמו שצריך. זאת בעצם המשמעות של עשרת ימי תשובה. זאת ההערה האקטואלית מכל המהלך הזה. אבל זה רק בסוגריים. אולי עוד אסיים עוד את הסוגריים בעוד נקודה. הרמב״ם בהלכות תשובה מקדיש שני פרקים, פרק ה' ופרק ו' לעניין הבחירה. שבחירה זה יסוד גדול, ידיעה ובחירה ו... כל הדיונים שלו בשני הפרקים האלה. למה זה לא בהלכות ברכת המזון? או לא יודע מה, הלכות כיבוד הורים, הלכות שמירת שבת. כל מקום, מרן צריך לבחור לעשות את הטוב, נכון? מה, למה זה נמצא דווקא בהלכות תשובה, הדיון שלו על בחירה? התשובה לזה היא, answer, לא ה... כן, לא, שבכל הקשר הלכתי אחר, הבחירה, היא התשתית שמאפשרת לי לקיים את המצווה או לא לעבור את העבירה בשבת או במחלות אסורות, כיבוד הורים וכדומה. בבחירה, בתשובה, סליחה, הבחירה היא לא התשתית שמאפשרת לי לחזור בתשובה. לחזור בתשובה פירושו להיות בוחר. זה נקרא לחזור בתשובה, אין שם שום דבר חוץ מזה. לחזור בתשובה זה להיות בוחר. מושג הבחירה הוא לא מושג צדדי להלכות תשובה. זה הלכות תשובה. הלכות תשובה פירושו לחזור להיות בוחר. זה נקרא הלכות תשובה. לכן זה ממוקם פה. ברור שאתה צריך גם לבחור לברך ברכת המזון, או לשמור שבת, או לכבד הורים. אז ברור שהבחירה נדרשת כתשתית, כתנאי, גם בכל המצוות האחרות, והעבירות האחרות. אבל פה זה לא תשתית, פה זה הדבר עצמו. לעשות תשובה זה לחזור להיות בוחר. להיות בוחר, זה נקרא, זה המצב השלם שלו אנחנו רוצים להגיע עם התשובה. נכון. אבל זה נושאים שדיברתי עליהם בשנים קודמות. אפשר לראות, אם אתה רוצה, אני אשלח לך, יש לי מאמר על זה, גם כתוב. על שני מהלכים של תשובה, תשובה קטנה ותשובה גדולה. מה? לא. קודם כל להיות בוחר. שלב ב', בדרך כלל כשאתה כבר בוחר, אתה בוחר בטוב. בדרך כלל כשאתה בוחר ברע, זה מצב שאתה לא באמת בוחר, אתה שומט את המושכות. זה בדיוק הנקודה. ברור שאתה צריך לבחור בטוב, אבל הכשל אצלך בדרך כלל זה לא בתפיסה מה טוב. אתה יודע מה טוב, זה לא הנקודה. לא על זה אתה צריך לעשות תשובה. הכשל הוא בשאלה האם אתה עושה את מה שאתה חושב שהוא טוב, חולשת הרצון. אם הם חשבו שזה טוב לרצוח, אז הם בחרו לרצוח. לא, הם בחרו בטוב לדעתם, אבל הם היו בוחרים. הם היו אנשים שבוחרים. אתה אמרת שהם היו בוחרים. אם לא, אז לא. אתה אמרת לי, לא, הם בחרו בזה כי לדעתם זה מה שהיה טוב. בסדר גמור, אם אתה אומר שהם בחרו, אז הנה חינם, הם באמת היו בוחרים. אם הם לא בחרו, בסדר, זו פרשייה אחרת, אז הם לא בחרו, הם יידרדרו. כל אחד שבוחר במה שהוא חושב, זה חיובי. הוא אדם בוחר, קודם כל. אם הוא חושב דברים שגויים או דברים רעים, זאת בעיה. צריך לעשות, שכנע אותו. אתם יודעים, זה גם דיברתי באחת השנים הקודמות על... כשאנחנו מדברים היום על חוזר בתשובה בשפה שלנו, זה לא הבעל תשובה של חז"ל. זה ההפך פחות או יותר, הבעל תשובה של חז"ל. חוזר בתשובה של היום זה מישהו שמשנה את השקפת עולמו. הוא היה חילוני והוא נהיה דתי. זאת הוא חשב שלא צריך לעשות מצוות, עכשיו הוא חושב שכן. בעל תשובה של חז"ל זה בדיוק הפוך. זה לא הפוך, אלא מישהו שכשהוא עשה את העבירה, הוא ידע שזה אסור. הוא חוזר בו, הכוונה, הוא חוזר להיות בוחר. זה הבעל תשובה במקור. מה שנקרא היום חוזר בתשובה, זה מישהו שמשנה את השקפת עולמו. הוא לא צריך לעשות תשובה על שום דבר שהוא עשה בעבר. מה שהוא עשה בעבר, הוא עשה בגלל שזה באמת מה שהוא חשב. זה פשוט לא אותו דבר, אוקיי? יש לזה כל מיני השלכות. למשל, אם... נגיד אם אני מחנך תלמיד או ילד או משהו כזה, והוא יוצא לא בדרך שאני חשבתי שהיא נכונה. הוא נטש את המחויבות לתורה ומצוות למשל. אוקיי? בדרך כלל אנחנו רואים את זה ככישלון. בהיבט מסוים זה אולי גם נכון. יש בזה גם היבט שזה הצלחה. זה הצלחה בגלל שהוא לא ממשיך בתלם שאליו הכנסנו אותו באופן אוטומטי, אלא הוא מקבל החלטות בעצמו, בהנחה שזו תוצאה של החלטה. לפעמים אתה סתם מכבה את המתג, אבל אם זאת החלטה, הוא הגיע למסקנה שהוא לא חושב שזה נכון. בסדר? אז הוא הולך על הדרך ההיא. אני חושב שהוא שוגה. אבל אם הוא בחר ללכת בדרך ההיא, אז קודם כל הסלחתי. יצרתי חניך שהוא אדם בוחר, הוא מחליט. עכשיו אני צריך לנסות לשכנע אותו שהוא יהיה לא בעל תשובה, אלא חוזר בתשובה. בעל תשובה הוא לא צריך להיות, כי הוא בוחר. אני רוצה שהוא יחזור בתשובה, במונחים של היום. שיאמץ את הדרך הנכונה. שיהיה בוחר כזה שבוחר בדברים הנכונים. במובן הזה זה באמת לא הצלחה. אבל יש פה מימד אחר שהוא כן הצלחה. יש שם משהו שבעיניי הרבה יותר מוצלח, מאשר משהו שממשיך מתוך אינרציה בדרך, כי זה המים, זה אזור הנוחות שלו. זאת נוח לו, נחמד לו שם. כל יכול להיות. להיות בוחר זה מסוכן. אז אתה רוצה לכבות את הבחירה ושיעשה מה שאתה מתכנת אותו? לא, לא. עדיף שהם יבחרו. ויבחרו, ועם הסיכונים שהם יכולים גם לבחור לו משהו שאני לא חושב שהוא נכון. אבל עדיין הם צריכים לבחור. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שאנחנו נעשה סט של מעשים, הוא היה נותן לנו בחירה, מתכנת אותנו לעשות את מה שהוא רוצה שנעשה. למה הוא נותן לנו בחירה? הוא לא רוצה שאנחנו נעשה את המעשים, הוא רוצה שאנחנו נבחר לעשות את המעשים, אוקיי? אם מישהו יציע לי היום, בוא אני אפנט אותך, ומהיום ועד אתה תעשה רק מצוות או תיכשל בשום עבירה, אתה תהיה איש מושלם. אני לא אסכים. לא, גם לא צריך להסכים. לא שאני אקשל. לא צריך להסכים. למה לא? כי היעד הוא לא סט של מעשים, לעשות או לא לעשות. הסט הזה הוא מה שמוגדר בחפצה כמצוות או עבירות. אבל היעד הוא לעשות מצוות גם בגברה. זאת אומרת, להיות מישהו שמחליט לעשות את המצווה. זה צריך להיות מוגדר כמצווה בחפצה, אבל הגברה צריך להחליט לעשות את זה. רק אז יש לו קיום מצווה בגברה. אוקיי? זאת המשמעות. אוקיי. אז אני רוצה לסיים בעוד הערה על מצוות בחפצה. שמשהו מזה כבר הערתי בשיעור הראשון. יש לי, אני אשלח אולי, אין לי איפה לשלוח בעצם. אני בא... בוואטסאפ, איפה שעולות ההקלטות, בוואטסאפ הכללי של השיעור, איפה שעולות ההקלטות, אני אוסיף אולי גם לינקים למקומות שבהם אפשר לקרוא קצת מעבר, כי הרחבתי יותר את הנושאים שעלו פה. יש, כתבתי פעם שני טורים באתר שלי על על השאלה מהי מצווה, שזה בעצם הנושא שלנו. התכוונתי שם למהי מצווה בחפצה, לא בגברא. בעצם עד עכשיו סיימתי מה זאת מצווה בגברא. נכון, המוקד של מה שעשיתי עד עכשיו, זה הכוונה מקיים המצווה, איך הוא צריך לפעול, אוקיי? אבל השאלה היא מהי המצווה, מה זה, מה מוגדר כמצווה בחפצה, ונראה איזשהו האינטרפליי ביניהם, התפר ביניהם, כן? איך הם מתייחסים אחד לשני, יש איזה ריקוד מאוד עדין בין שני ההיבטים האלה, ולכן זה טוב לסגור עם זה את ה... את הסדרונת הזאת. יש איזשהו מאמר, שתראו אחרי זה, כשישלח את הלינק, אתם תראו הפנייה, של יהודי בשם הרב מנחם נאבט. אתם מכירים? יהודי מעניין דווקא, נבון מאוד, שכותב כל מיני מאמרים בהגות, גם פילוסופיה, גם בהלכה, בכל מיני נושאים. יהודי מעניין. אני באמת מעריך את הדברים שהוא כותב, למרות שעל רוב הדברים אנחנו לא מסכימים. ובמאמר שלו הוא רצה לטעון את הטענה הבאה. הוא בעצם, הוא הביא שם איזשהו רב שדרש להקפיד לכוון לצאת ידי חובת מצוות תקיעת שופר, כן, זה קשור לשיעורים של הבוקר. והוא ככה מאוד הסתייג מזה, הוא לא הסכים. הוא טוען שלהתכוון לצאת ידי חובת מצוות תקיעת שופר זה מוריד את המצווה. הוא הופך אותה למשהו ירוד, משהו זול. למה? הוא אומר, בעצם הכוונה מהסוג הזה מכניסה איזשהו מרכיב מלאכותי למצווה. בעצם אומר, אתה צריך לרצות, לא יודע מה, להינשא על גבי מצוות תקיעת שופר אל היעדים, לא יודע מה, שהיא לוקחת אותך אליהם. וברגע שאתה עושה את זה באופן טכני כזה, כדי לצאת ידי חובה, מין ליטווק כזה, אז זה מפחית את המשמעות של הדברים. בעצם הוא מאיר שם גם בתוך זה, וזה בעצם הנקודה העיקרית שאיתה, שעליה דנתי, שמתכוון לצאת ידי חובה, הוא אומר, יש איזושהי הנחה שיש דבר כזה אובייקטיבי שנקרא מצווה, מה שאני קראתי קודם מצווה בחפצה, ואתה צריך להתכוונן אליה. אבל הוא בעצם טוען, אין דבר כזה מצווה בחפצה, יש רק מצווה בגברא. זאת אומרת, אם אתה עובד את השם, אז אתה עובד את השם, זאת עובדה. אתה לא צריך לעשות כוונות מלאכותיות כדי להגדיר משהו כמצווה. אם אין את זה, אז אין כלום. זאת אומרת, אין במצווה שום דבר מעבר ל... ל ל ל ל ל ל לעבודת השם שבה, אוקיי? אין דבר כזה שנקרא חפצה של מצווה. אני אולי אביא את הדוגמה שהבאתי בשיעור הראשון, אז יחדד את זה קצת יותר. זה אותו ויכוח, ויכוח דומה, שהתנהל שם בין האחרונים. המתחסכים אחרי מביא את התוספות בסוכה בדף ת' ושואל למה צריך מקור לפסול סוכה גזולה. תיפוק למצד שזה מצווה הבאה בעבירה. אז הוא אומר, התוספות עונה מה שהוא עונה, מתחס חינוך אומר שאם היינו פוסלים את זה מדין מצווה הבאה בעבירה, אז מי שאכל בסוכה גזולה בעצם לא אכל חוץ לסוכה. לא ביטל מצוות עשה של סוכה, הוא אכל בסוכה, סוכה כשרה. המצווה שלו לא עלתה לרצון. הקדוש ברוך הוא לא רוצה מצווה כזאת, בסדר? או במילים אחרות, החפצה של מצוות סוכה קוים כאן. כן, בפועל הייתה פה מצווה. הפעולה של הגברה, הקדוש ברוך הוא לא סימן וי על יד הפעולה של הגברה. אוקיי? כי זה לא מצווה, אתה לא תקבל את השכר, נקרא לזה כך, אוקיי? זה לא באמת מעשה מצווה מבחינתך, למרות שאובייקטיבית זאת מצווה. אתם רואים את החלוקה, חלוקה מאוד ליטאית כזאת, כן? זאת אומרת, יש איזשהו מצב אובייקטיבי שנקרא מצווה, בלי קשר אליי, זה הגדרה אובייקטיבית, זאת עובדה, באיזשהו מובן, אוקיי? עכשיו, אני יכול להחליט סובייקטיבית איך אני מתייחס לדבר הזה, או האם זה נזקף לזכותי, לא נזקף לזכותי, עשיתי מצווה, יש איזה ערך דתי, אין איזה ערך דתי, אבל זה קודם כל יש את העובדה, את העניין האובייקטיבי, האם נעשתה פה מצווה או לא נעשתה פה מצווה, אוקיי? עכשיו, האחרונים לא מקבלים את מה שהמתחס חינוך אמר, כולם כמקהלה יוונית כזאת, לא מסכימים איתו, אף אחד כמעט ממני לא מסכים איתו, אין דבר כזה, זאת אומרת, אם המצווה לא עלתה לרצון, אז אין פה מצווה. ובמובנים מסוימים זה קצת דומה למה שהרב נאבט אומר. אין דבר כזה חפצה של מצווה. מה שאתה עושה זה המצווה. אין לה קיום אובייקטיבי למושג מצווה. המושג מצווה זה הדרך שלך לעבוד את השם. אוקיי? עכשיו, הוא אומר יותר מזה, הוא אומר גם את זה, הוא אומר יותר מזה נאבט. הוא אומר, עדיין הייתי יכול להגיד שבסדר, אז לכן נורא חשוב להתכוון לצאת ידי חובה. כי בעצם זאת המשמעות של מצווה, העבודת השם שלי, כשאני עושה את הפעולה הזאת. לא הפעולה כשלעצמה. להפך, לכאורה, מדבריו עולה מסקנה הפוכה ממה שהוא מנסה לגזור. אז דווקא יוצא שהכוונה הרבה יותר חשובה מאשר העשייה עצמה. הוא לא מתכוון להנגיד את העשייה מול הכוונה. מתכוון להגיד, המצווה בעצמה יש לה איזשהו תוכן כלשהו. לא העשייה הפיזית, אלא יש לה איזשהו תוכן, היא באה להשיג משהו. בזה אתה צריך להתמקד. ולא בכוונה הפורמלית לצאת ידי חובה. זה מה שהוא מתכוון לומר. אבל הוא אומר, כוונה פורמלית לצאת ידי חובה זה כמו רובוט כזה. עושה את זה כחלק מעבודת השם שלך. וזה כמובן נגד כל המהלך שהלכתי פה לכל אורך הסדרה הזאת. כי בסדרה הזאת אני בעצם רציתי להראות שיש דבר כזה שנקרא חפצה של מצווה. מצווה זה דבר אובייקטיבי. אתה יכול כמובן לקבל על זה קרדיט, נקרא לזה ככה, כן? יכול להיות פה קיום של מצווה בגברה, אם אתה תתכוון לתת ידי חובה. אבל אם אתה עושה את זה כי אתה לא רוצה לעבור באור אדום כי זה מסוכן, או כי זה מביא תועלת רוחנית כזו או אחרת, זה לא מצווה, או לא מצווה לשמה לפחות. אוקיי? זאת אומרת, המודל האידיאלי שלו, זה בעיניי לכל היותר יכול להיות קומה ב'. אבל אין לזה שום משמעות בלי שיש קומה א' מתחת. וקומה א' מתחת אומרת, אני עושה את זה כי זאת מצווה. כי אני צריך לצאת ידי חובה, פעולה אלטרואיסטית. אוקיי? והכוונה לצאת ידי חובה היא בעצם המשמעות של פעולה אלטרואיסטית. כאן אני קושר, אמרתי שאני אקשור את שני הסדרות האלה. זאת אומרת, המצוות צריכות כוונה, פירוש הדבר, להפוך את הפעולה לפעולה אלטרואיסטית. אני עושה את זה למה? כדי לצאת ידי חובה, כי יש ציווי. אני לא עושה את זה משום סיבה אחרת, כולל הסיבות הטובות והראויות, התועלות הגדולות. הרמב״ם אומר שקריאת שופר יש לזה רמז, שובו דרככם, לא משנה, שובו דרככם הרעה, היטיבו מעלליכם וכו', כן? אז בסדר, זה רמז לדבר. האם זה מהותה של מצוות שופר? זה וורטים לשבע ברכות, הדבר הזה. מהותה של מצוות שופר זה להתכוון לצאת ידי חובה. זה מהותה של מצוות שופר. זה לא סותר, אבל לשים את זה במוקד זה סותר. ואת אם אתה שם את זה בקומה ב', ואני מתכוון לצאת ידי חובה. חוץ מזה, יש לי כל מיני הרהורי תשובה והכל, מצוין. קומה ב', קומה ג', קומה ק' י' ת'. אבל בקומה א', אתה צריך להתכוון לצאת ידי חובה. זה המשמעות הבסיסית של מצווה. כן, בדיוק. רמז יש בו, לא, זה לא המהות של המצווה. בדיוק. לא, אז אמרתי, אין בעיה. בתשתית הראשונית, אתה אמור לעשות את זה כפעולה אלטרואיסטית. אחרי זה יכול להיות גם כל מיני תועלות, ואתה יכול להתכוון, הכל בסדר. כמו בקיום מצווה, דיברנו על קיום מצווה מאהבה או מהירה. זאת אומרת, קיום מצווה לשמה. זה לא אומר שאתה לא אמור לאהוב את השם. זה גם לא אומר שאתה לא אמור לעשות את המצווה מאהבה. מאהבה אפילו. גם, אפילו זה. אבל אתה צריך קודם כל לעשות אותה כי אתה חייב, כי יש ציווי. והאינדיקציה היא במקום שבו יום אחד אתה מתעורר בלי שיש לך אהבה לקדוש ברוך הוא. בסדר? האם אתה עדיין תעשה את זה? אם כן, אז אין בעיה גם כשאתה עושה את זה מאהבה. כמו נתינת צדקה, הבאתי לזה כל מיני דוגמאות. כן, אומר שזה מזיק. עכשיו שאלתי אותו, מה? הוא מסביר שם את מצוות שיחות כוונה, הוא אומר, מצוות שיחות כוונה זה בא להוציא אותך ממתעסק. אבל זה שטויות, סוגיות מפורשות בגמרא שזה לא נכון. ברור. הרי בגמרא עצמה כתוב שאפילו למען דבר מצוות לא צריכות כוונה, ברור שמתעסק לא יוצא ידי חובה. זה מה שהגמרא אומרת, מי שחושב שזה קול חמור ולא קול שופר, אז לא כמו תוקע לשיר. רב אומר שתוקע לשיר יצא, כי מצוות לא צריכות כוונה. האם הוא חושב שזה קול חמור ולא קול שופר, אז הוא לא יוצא, כי הוא מתעסק. אז ברור שמצוות צריכות כוונה, או לא צריכות כוונה, או כן צריכות כוונה, זה לא במישור הדיון של המתעסק, זה במישור הדיון של הכוונה. בסדר, זה היה לי ויכוחים, אתם יכולים לראות קצת ב... זאת הטענה שלו. הטענה שלו זה שכוונה באה להוציא אותך מגדר מתעסק. אני אומר, קודם כל יש ראיה מגמרא נגדו, אבל מעבר לראיה מהגמרא, יש פה תפיסה לדעתי לא נכונה של המושג מצווה, לכן זה מתקשר לסדרה שלנו. אחרת זה מתקשר לסדרה של הבוקר, בדין מצוות צריכות כוונה. אבל פה, איך זה מתקשר לסדרה שלנו? מתקשר לסדרה שלנו, כי אני חושב שההבנה הנכונה מה זאת מצווה, היא הבנה ליטווקית. זאת אומרת, מצווה זה בגלל לקיים את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. אגב, גם בבוקר דיברתי על זה, באחד השיעורים הקודמים, על מצוות צריכות כוונה, אמרתי ששיטת רש"י, יכול להיות, לפחות בניסוח קיצוני שלה, זה שיש רק מצווה אחת בתורה. לקיים את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. זהו, כל השאר זה ואידך פירוטה, פירושה, הוא זיל גמור. זאת אומרת, כל השאר, יש לו כל מיני מצוות שהוא ציווה, מילא אתה צריך לקיים אותם, זה כמו בלות אסור, שיש חובה כללית לשמוע בכל חכמים. עכשיו, הם ציוו לא לאכול עוף בחלב, הם ציוו להדליק נרות חנוכה, הם ציוו כל מיני דברים, אז אני צריך לשמוע עליהם, אבל זה לא הרבה מצוות דרבנן. מצוות דרבנן יש רק אחת, לא תסור. לאו ועשה, לא משנה, אבל רק צמד אחד, אוקיי? כל השאר זה מימושים שונים של אותה מצווה. אז לפי רש"י, התפיסה גם במישור הדאורייתא היא אותו דבר. במישור הדאורייתא בעצם יש רק מצווה אחת, לציית לקדוש ברוך הוא, כמו שיש לציית לחכמים. ויש כל מיני ציוויים שהקדוש ברוך הוא ציווה. בסדר, אז אתה צריך לעשות אותם, כי יש חובה לציית לקדוש ברוך הוא. אבל בעצם זאת המצווה הזאת. שאתם מבינים שאם זאת המצווה, אז זה פשוט הפוך לגמרי ממה שנאבט כותב פה. נכון? בעצם המהות של מצווה זה להתכוון לצאת ידי חובה. כל השאר זה בונוסים, קומה ב', ג', ד'. אבל... אבל כל קיום מצווה זה המצווה. לא שהוא עושה איזה פעם אחת ואז הוא עובר לעשות דברים אחרים. כל קיום של מצווה יש קודם כל את הדבר הזה. לא, לא, הכל בסדר. לכן אמרתי, הוא מדבר במישור מעבר לשאלה של החפצה של המצווה של המתחסכים בו. הוא מדבר על השאלה, התוכן, מה שקראתי, התועלת מהמצווה, המהות של המצווה מול הציווי שיש בה. בסדר? עכשיו, הטענה בעצם... אני חושב שהזכרתי אותה, אומר, צא לזו לצדקה בשביל שיחיה בני. הזכרתי את הגמרא הזאת, נכון? שם נראה לי שהוא, כן, אז כתוב, משה בן העולם הבא, הרי זה צדיק גמור. צדיק גמור, הכוונה הזאת, מצווה שלמה, לא מצווה לא לשמה. אז הרבה לומדים מכאן, יש מאמר של הרב אריאל פינקלשטיין, על העניין הזה, שהוא רוצה, זאת אומרת, יש כמה, הוא מביא כל מיני מפרשים שרוצים לטעון, שבמצוות בן אדם לחברו לא צריך כוונה. לכל הדעות. גם אם אדם המצוות צריכות כוונה, זה שבן אדם לחברו צריך כוונה. כי הנה, הגמרא אומרת, אתה אומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני, זה כמו תוקע לשיר כזה או משהו כזה, אז הרי זה צדיק גמור. אבל זה לא נכון, כי הוא, כשהוא נותן את הסלע הזאת לצדקה, הוא נותן את זה כדי לקיים מצוות צדקה. המוטיבציה שלו למה לקיים את מצוות הצדקה, כי הוא רוצה את השכר, או כי הוא רוצה שיחיה בנו. אבל בשביל זה הוא צריך לעשות מצווה כדי לקבל שכר. איך עושים את המצווה? עושים אותה כדי לצאת ידי חובה. זה מישור אחר של התייחסות, זה לא אותו דבר. עכשיו, זה הבדלים מאוד דקים, ויש המון השלכות שכל מיני פוסקים ומפרשים מוציאים, ובגלל שהם לא עושים את ההבחנות הדקות האלה, לדעתי הם טועים. זה פשוט לא נכון, זה לא אותו דבר. עכשיו, אני רוצה להראות את האלטרנטיבה אולי בצורה יותר חד משמעית, אז קודם כל הזכרתי את המנחס חינוך. אני דווקא מאוד מזדהה עם המנחס חינוך. אני חושב שיש דבר כזה חפצה של מצוות סוכה. למרות שאני לא קיימתי את מצוות סוכה, קיום בגברה אין לי, אבל לא אכלתי חוץ לסוכה. בסדר? דוגמה נוספת, יש את הרמב"ן בהלכות תפילה. יש לו את המחלוקת שלו עם הרמב"ם. הרמב"ם אומר שמצוות תפילה היא דאורייתא, מצוות עשה ה'. היא דאורייתא, הוא לעובדו בכל לבבכם, איזו עבודה שבלב זו תפילה. והרמב"ן משיג עליו, הוא מראה שתפילה זה דרבנן, מוכיח את זה מכל מיני מקומות. ובתוך דבריו הוא אומר, לא הבאתי את זה פה. לא משנה, זה לא דולק, אני אקריא לכם. ואם שיוכל להיות כן גם בלא טעמה, אבל יש להוסיף עוד, לדעת הרמב״ם, בחובת התפילה ומצוותה ומן התורה, ואפילו להחולקים על הרמב״ם, הרמב״ן, כן? היינו רק בחיובה, אבל קיומה ועניינה, הווי לכולי עלמא מדין תורה. זה הרמב״ן, שמצוות עשה, מצוות תפילה היא מצוות הרבנן. רב חיים, בלכות תפילה. אז הוא אומר, פרק ד' הלכה א', אז הוא אומר, גם לפי הרמב"ן, שמצוות תפילה היא דרבנן, יש קיום, יש המושג תפילה הוא מושג דאורייתא. זאת אומרת, מי שיתפלל, יש לו תפילה במישור, זה נקרא תפילה במישור דאורייתא. החובה להתפלל היא מדרבנן. אבל המושג תפילה כשלעצמו, הוא מושג שקיים גם במישור דאורייתא, ויש לו כל מיני השלכות. זה מאוד דומה למתחסכינו, אתם רואים? זאת אומרת, יכול להיות מצב שאין לך קיום במובן של הגברה, לא קיימת מצווה כי אתה לא מצווה. אבל זה לא אומר שהמעשה מצד עצמו, החפצה של המעשה, הוא לא חפצה של מצווה. זה שני דברים שונים. אני אקח אולי דוגמה נגדית. מה קורה עם נשים שמקיימות מצוות עשה של הזמן גרמן? לרוב הדעות נשים יכולות, אין לזה בעל תוסיף, אפילו ראוי שהם יעשו את זה. מחלוקת, הן יכולות גם לברך אפילו, אבל ודאי לקיים. לקיים זה כמעט מוסכם על כולם. הן יכולות לקיים מצוות עשה שהזמן גרמה. עכשיו, בדרך כלל אנשים מתייחסים לזה כאילו שאנשים מקיימות את זה כמצוות עשה קיומית. מה זאת אומרת? יש להם מצוות עשה, אבל הן לא חייבות בזה. אם הם לא עשו, אין להם עבירה, אין להם ביטול עשה. גברים צריכים לעשות את זה, אם הם לא עשו, יש להם ביטול עשה. לנשים, אם הם עשו את זה, יש להם מצווה, אם הם לא עשו את זה, אין להם ביטול עשה. זה נקרא מצוות עשה קיומית. אני חושב שזה לא נכון. אני לא מסכים לעניין הזה. נדמה לי שיותר נכון זה שהם עשו מעשה טוב. אנשים. מעשה בעל ערך, לא מעשה טוב במובן המוסרי. מעשה בעל ערך. אבל מצווה, גם לא מצווה קיומית אין עליהם. כי הם לא הצטוו. נשים לא הצטוו, הציווי לא פנה אליהם. אין דבר כזה מצווה ללא ציווי. אין דבר כזה. החפצה של המצווה לא קיים, כיוון שהציווי מכונן את החפצה של המצווה. הציווי הוא לא רק המוטיבציה של האדם בגברה, שהוא בגלל הציווי עושה את המצווה, אז יש לו מעשה מצווה בגברה. הציווי גם מגדיר מה זאת מצווה. ואם אין ציווי, אתה לא יכול להגיד שזה מצוות עשה קיומית, זאת לא מצוות עשה בכלל. אתה יכול להגיד, זה מעשה בעל ערך. הם אולי משיגות את התוצאות הרוחניות שמשיגים באמצעות מעשים כאלה. הכל בסדר, אבל מצווה הם לא עשו. כי בלי ציווי אין מצווה. זאת בעצם הטענה, אוקיי? מצוות עשה קיומית זאת מצווה שצריך להופיע בתורה שיש את העניין הזה, רק אין ביטול עשה. אבל זה שיש עשה, אם אתה מקיים את זה, זה צריך להופיע בתורה. לא כל מעשה טוב הוא מצווה. לא, יש לא משנה, לומדים למה, מאיפה לומדים שאנשים פטורות מצוות עשה קיומית? שני כתובים, שלושה כתובים, גמרא בקידושין. לא כתוב, אז עושים איזה מדרשה, מה זה משנה? לומדים איזה מדרשה. אם אתה צדוקי, אז זה גם מצוות עשה חיובית על נשים. לא קיומית, זה חיובית. כולם צריכים לשבת בסוכה. לא, הכל בסדר. אני מדבר על הפרושים. אוקיי. מאיפה נתנו לפטור? איפה זה כתוב? נכון, יפה. זה נכון. אני גם מוותרת על הפטור, היא לא חייבת, זה לא נתנו לה פטור. אין מצווה, המצווה לא פונה לאנשים. לא, אין לה מצווה, זה לא פטור דרבנן. מדאורייתא הן לא חייבות. צדוקים לא מבחינים בין דאורייתא לדרבנן. הצדוקים מבחינים בין משהו פשוטו של מקרא לבין מה שנדרש מהמקרא. אבל זה לא קשור לדאורייתא ודרבנן. יש הלכות, רוב ההלכות דאורייתא שבידינו לא כתובות בתורה. דאורייתא. נדרשות מהתורה, מתפרשות בצורה כזו, בצורה אחרת. הצדוקים לא יקבלו את זה. יש קטגוריה כזאת בגמרא, הלכה שהצדוקים, דבר שהצדוקים מודים בו. מה זה דבר שהצדוקים מודים בו? זה לא סינונימי למצווה דאורייתא. מצווה דאורייתא זה מצווה שכתובה בתורה או נדרשת ממנה. דבר שהצדוקים מודים בו זה מצווה שכתובה בתורה. אתה לא צריך להאמין בכלום. אם אתה מאמין בזה, זה מה שההלכה אומרת. אין דבר כזה, צריך להאמין, זה צירוף אוקסימורוני. מה שאתה רוצה. אני מדבר על אנשים שמקבלים את תורה שבעל פה. מי שלא מקבל תורה שבעל פה, אז בסדר, אז יש לו עולם מלכתי אחר משלי. השיעורים שלי פה ניתנים למי שמקבל את המסגרת של תורה שבעל פה, אוקיי? לא, אין דבר כזה צריך להאמין. מי שלא מאמין, הוא לא מאמין. זה לא, אי אפשר להצריך להאמין. או שאתה מאמין, או שאתה לא מאמין. אני מדבר על אלה שנמצאים במסגרת הזאת, אוקיי? טוב, אז אני רוצה להביא אבל הגדרה יפה של רב אושר וייס. קראתי את זה באותה, קצת אחרי שקראתי את נאבש. אז זה דווקא הסתדר לי יפה. אני אדבר את זה, לא משנה. יש גמרא בביצה, בדף למד. הגמרא אומרת שיש איסור שימוש בעצי סוכה. מחג להשם, הפסוקה להשם, ולכן יש איסור שימוש בעצי סוכה. אסור לך להשתמש בעצי הסוכה, רק לצורך המצווה. עכשיו, שואל העונג יום טוב, פשוט עונג יום טוב, הוא שואל, אם כך, אז המצטער לא פטור מן הסוכה, למצטער אסור לשבת בסוכה. כי אם הוא מצטער, הוא לא מקיים מצווה, נכון? אם הוא לא מקיים מצווה, אז הוא משתמש בעצי סוכה, לא לשם מצווה. וזה אסור. כתוב שיורד גשם ומי שנשאר יושבת בסוכה, הוא אדיוט, נכון? כתוב בשולחן ערוך גם. בגמרא, בשולחן ערוך. שמי שפטור מן הדבר ועושה, הוא נקרא אדיוט. אז מי שיושב בסוכה בזמן שיורד גשם הוא אידיוט. שואל העונג יום טוב, הוא לא אידיוט, הוא עבריין. ושהוא משתמש בסוכה לא למטרת מצווה, אוקיי? אותו דבר עם נשים. נשים שרוצות לקיים מצוות סוכה, דיברנו קודם על מצוות אשר עושה מגרמן, אז הן פטורות. אומר העונג יום טוב, הן לא פטורות, אסור להן. כי מי שלא מקיים מצווה, כשהוא יושב בסוכה, וזה קשור קצת לדיון הקודם, אבל הוא מניח שהן לא מקיימות מצווה, ובזה אני לגמרי מסכים איתו, אז אסור לו. זה איסור שימוש בעצי סוכה, אסור להשתמש בעצי סוכה אלא לשם המצווה, אוקיי? אז איך זה יכול להיות שמצטער, או אנשים וכל אלה, הם רק פטורים? הם לא פטורים, זה אמור להיות אסור. זאת השאלה. אז יש תשובה של רב אלחנן וסרמן, בקובץ שיעורים על ביצה שם בדף למד. הוא רוצה לטעון, וזה אפשר להעריך טובה, אבל לא נכנס לזה בפרטים. הוא אומר מתי שיורד גשם, זאת לא סוכה. זה פרגולה. סוכה זה דבר שעומד למצווה. ברגע שיורד גשם, אין את המצווה, אי אפשר לקיים את המצווה. יש לך אוסף עצים שנראה ממש כמו סוכה, אבל מהותית זה בכלל לא סוכה, זה פרגולה. לכן להשתמש בזה אין איסור. האיסור הוא להשתמש בעצי סוכה, אבל המושג סוכה הוא לא מושג פיזי. אם הדבר הזה הוא מבנה שקשר לפי הכללים של הלכות סוכה, זאת סוכה. לא. סוכה בחנוכה היא לא סוכה. סוכה בחנוכה היא פרגולה. המושג סוכה קיים רק בסוכות. רבי יוחנן וסרמן לא רק בסוכות, אלא רק בסוכות כשלא יורד גשם. כי כשיורד גשם זה כמו חנוכה. זה פשוט לא עומד למצווה. אם זה לא עומד למצווה, אז כשאתה משתמש בסוכה, השתמשת בפרגולה, לא בסוכה. אוקיי? זה הטענה שלו, אפשר להעריך בזה, שזה כל מיני השלכות מעניינות, אני חושב. שמה? לא, מי שישן בסוכה בשמיני לפי זה, אפילו אם הוא מתכוון להוסיף, אז מה? אבל זה לא סוכה. זה נקרא להוסיף מצווה, תמיד המצווה שאותה אתה מוסיף היא לא מצווה. אתה המצאת את זה הרי, נכון? אתה מוסיף מין חמישי בלולב. מין חמישי הזה הוא מצווה? הוא לא, אין מצווה כזאת. בסדר? אתה המצאת זאת מצווה. ברגע שאתה ממציא, זה הבא לתוסיף. אה? אז אני אומר, הוא מדבר לגבי הגשם. ולגבי הגשם, כשיורד גשם זה לא, זה לא, זה לא מצווה. לגבי נשים זה פרשייה אחרת, יש כאלה שרוצים להגיד שזה חלק מהישיבה של הבעל, כי צריך לשבת כמו שיושב בדירתו של כל השנה, זה יש תירוצים אחרים. בכל מקרה, רבי רושר וייס מציע הסבר אחר. מאמר יפה, זה לא מאמר, זה שיעור שלו ששמעתי, הוא נתן בקורונה, הוא נתן לבני ישיבות בקורונה. זה שיעור, ומישהו שלח לי את ההקלטה, מאוד נהניתי. הוא אמר שם שבעצם כשאתה מצטער שפטור מן הסוכה, אז הוא אומר, אם אתה יושב בסוכה נגיד בגשם, אז הוא אומר בעצם עשית מצוות סוכה. הגשם לא פוסל את הסוכה. דין מצטער זה דין בגברא, לא בחפצה. הסוכה היא סוכה כשרה. אז כשאתה ישבת, כמו מנחס חינוך, כשאתה ישבת בסוכה, אז יש פה מצוות ישיבה בסוכה. זה לא שימוש בעצי סוכה. יש פה מצוות ישיבה בסוכה. אלא שהמצווה הזאת היא לא לרצון של הקדוש ברוך הוא. אז אתה לא תקבל על זה שכר. אוקיי? אבל את המצווה קיימת. נגיד הוא אומר למשל, כן, הוא מביא עוד דוגמאות, אני אחפש פה רגע אם אני מוצא את זה. הוא אומר למשל, שכר אתה מקבל על עשיית נחת רוח לקדוש ברוך הוא. ברור שאם אתה עושה את זה באופן כזה, אין נחת רוח לקדוש ברוך הוא. הגמרא אומרת הרי משל לעבד שאדונו שופך את קיתונו לפניו, כשמישהו יורד גשם בסוכות. הקדוש ברוך הוא, זה לא לרצון לפניו שאנחנו נעשה את המצווה מתי שיורד גשם. אבל זה לא אומר שהסוכה פסולה, הסוכה כשרה. יש פה חפצה של מצווה, בדיוק מה מחס חינוך. יש פה, הוא לא מביא אותו משום מה, אבל זה אותו דבר בדיוק. יש פה חפצה של מצווה, לך בגברא אין קיום. אתה מקבל את האובייקטיביות של המושג מצווה, כן? חפצה של מצווה נעשתה פה, קיים פה, אבל אתה כגברא לא קיימת מצוות סוכה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה במצווה הזאת. הוא אומר, שכר מקבלים אך ורק על עשיית נחת רוח לקדוש ברוך הוא, לא על קיום מצוות. אתה קיימת מצווה, אבל אין שום נחת רוח לקדוש ברוך הוא מזה, לא מגיע לך שכר. למשל, הוא אומר, מה קורה אם אני שלחתי שליח למולד בני? אוקיי? אז, או, נתחיל אחרת. אני בא למולד בני, בא מישהו וחוטף לי את המצווה. מל אותו מהר מהר לפני שאני מספיק. אז הוא צריך לשלם לי 10 זהובים. זה קנס של חכמים למי שגוזל מצווה מחברו. אוקיי? מה קורה אם שלחתי שליח למולד בני? מוהל, מיניתי מוהל למולד בני. עכשיו, הגמרא אומרת שמצווה בו יותר מבשלוחו. גמרא בתחילת פרק שני של קידושין. אז עדיף שאני אמול מאשר ששלוחי ימול, נכון? עכשיו, בא מישהו, לפני ששלוחי מספיק למול, בא מישהו ומל את הילד מהר. אז דנים שם בשאלה אם הוא צריך לשלם 10 זהובים לשליח או לא. זה השח, ויש על זה דיונים. שואל רב אושר וייס, ומה עם המשלח? למה לא לשלם לאבא, כן? זה שמינה את השליח. המצווה היא עליו, הרי הוא רק שלוחו של אדם כמותו. זה אומר, מה הכוונה מצווה בו יותר מבשלוחו? מצווה בו יותר מבשלוחו פירוש הדבר שכשאתה עושה את המצווה על ידי שליח, המצווה קוימה, חפצה של מצווה. אתה לא תקבל שכר. לא עשית מצווה. המצווה קוימה, אפילו יצאת ידי חובה באיזשהו מובן, כמו מי שאכל בסוכה גזולה או בסוכה בגשם. אבל אתה, זה לא לנחת רוח לקדוש ברוך הוא, כי הוא רוצה שאתה תעשה את המצווה. פה השליח עשה את המצווה, לא אתה. עכשיו, יש דין שלוחו של אדם כמותו, אבל דין שלוחו של אדם כמותו לגבי מצוות, לגבי חלויות, כשאני שולח שליח לקנות משהו, אין פה מצוות. כל השלזים זה חל או לא חל. כן, שלוחו של אדם כמותו זה חל. כשאני שולח שליח לעשות מצווה, לא מספיק שאני אצא ידי חובה במובן האובייקטיבי כמו בקניינים, אלא צריך שאני גם ארשם כעושה מצווה. מגיע לי שכר, כן, קיבלתי וי, כן, אני עושה מצווה גם בגברה, לא רק בחפצה. את זה אין, הוא אומר על ידי שליח. ולכן בכלל לא עולה בפוסקים השאלה, האם לתת 10 זהובים למשלח, זה בכלל לא, אין אישו בכלל. כי 10 זהובים זה פיצוי לאדם שנגזל ממנו שכר המצווה. הנחת רוח לקדוש ברוך הוא, את זה הוא לא עשה, את זה השליח עשה. כן, אבל אין דיון על המשלח, אוקיי? והטענה שלו זה שהקנס של 10 זהובים בא לפצות אותך על הנחת רוח שהיית יכול לגרום לקדוש ברוך הוא ולא עשית את זה, על השכר שגזלו ממך בעולם הבא, לא יודע בדיוק מה, איך שתגדירו את זה. אבל את פעולת המצווה מצד עצמה, מה יש לפצות אותי אם לא עשיתי את המצווה? אז מה אם לא עשיתי את המצווה? אתה מפצה אותי על נזק שקרה לי. הנזק שקרה לי זה שלא מגיע לי שכר, שלא עשיתי נחת רוח, אוקיי? זאת אומרת, כשהגמרא אומרת מצווה בו יותר מבשלוחו, היא מתכוונת לומר, כאשר אתה עושה מצווה על ידי שליח, המצווה קוימה, אבל לא אתה זה שקיים אותה. לא נרשמה לזכותך מצווה. זאת בעצם הטענה שלו. עכשיו, זה ביטוי, אני חושב, מאוד מחודד של התפיסה הזאת שאומרת, יש דבר כזה שנקרא חפצה של מצווה. למרות שהגברא לא קיים את המצווה. יש חפצה של מצווה, וזה סוגר את המעגל שבו פתחתי את הסדרה הזאת, שאלתי שתי שאלות בגברא ובחפצה, ברור שלא יכול להיות מצב שהגברא קיים מצווה, אבל בחפצה לא קרתה מצווה. אבל כן יכול להיות מצב שבחפצה קרתה מצווה, אבל הגברא לא קיים. אוקיי? יכולים להיות דברים דומים, אולי בסוגריים אני אוסיף את זה, אפשר להאריך בזה, תראו אחרי זה אני אשלח לכם את הלינקים. יכולים להיות דברים, למשל, מי שחשב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה. מרא בנזיר. כן? אז הוא בעצם רצה לעשות עבירה, הוא חשב לאכול בשר חזיר, עלה בידו בשר טלה. אז הוא צריך סליחה וכפרה, כך כתוב שם בגמרא. תפיסה הפשוטה בגמרא, כך לומדים רוב המפרשים, אין פה לאו. גם לא לאו בשוגג, אין פה לאו, הוא לא אכל חזיר. אבל זה לא בסדר, כי הוא רצה. הרב מבריסק, בסטנסילים על נזיר, הגריז, כן? אז הוא טוען שזה לאו גמור. זה לאו לגמרי. רק יש גזירת הכתוב שאם זה לא קרה בפועל, אין מלכות. אבל עברת עליו דאורייתא. זו הטענה שלו. מה התפיסה שלו בזה? שיש לתפיסה שלו בזה היא עוד הרבה יותר קיצונית, לטובת הרב נבט וכל מיני כאלה שלא תופסים את החפצה של מצווה, כמו שזה לא מתאים לבריסקרים. אבל הוא תופס בעצם שכל מה שיש במצווה או בעבירה, זה בסך הכל היחס שלך לקדוש ברוך הוא, קצת דומה לנבט. לכן הוא אומר, אם אתה התכוונת לעשות עבירה, זאת העבירה. בסדר, לא יצא לך בפועל, אז אתה לא לוקה. אבל זאת העבירה, בסוף בסוף. ההתממשות בפועל היא רק תנאי לעונש. עכשיו, אפשר לדון כמובן מה יקרה אם אני חשבתי לאכול בשר חזיר, וזהו. לא אכלתי כלום, לא עלת לב ולא אכלתי, רק חשבתי. זה גם לאו, אני בטוח שהוא לא יגיד את זה. זה לא לאו. למה? אחרת למה צריך להגיע לחשב לאכול בשר חזיר ועלה בידו תלה? חשב לאכול חזיר, נקודה. בלי שלב, סתם, חשב. מחשבה רעה, הקדוש ברוך הוא לא מצרפה למעשה. למה זה לא עולה? כי זאת לא מחשבה. מחשבה שמתממשת במעשה, זה מה שחשבת ברצינות. הרהורים עולים לי כל הזמן. הרהור כזה שהתממש באופן שאפילו הוצאתי אותו אל הפועל, זאת כבר מחשבה שהיא אסורה. עכשיו, עובדה שאני הוכחתי שאני חשבתי איזה, יש לי גמירות דעת. זאת אומרת, אני גם פעלתי על פי זה. בפועל לא עשיתי את זה, אכלתי בסוף טלה, לא חזיר. אבל ברגע שמימשתי את זה בעולם האמיתי, אז המחשבה הזאת היא מחשבה רצינית, יש פה באמת לאו. ברור שגם הוא יסכים שרק מחשבה לאכול חזיר היא לא לאו, זה ברור. אבל עדיין, אם זה המחשבה מתממשת, ההתממשות היא רק תנאי. בעצם העבירה היא בסך הכל המחשבה. אוקיי? מחזיר אותנו קצת לגברה, ובעצם משאיר רק את הגברה. החפץ הזה איזשהו תנאי בשביל המלכות, אבל לא באמת. העבירה באמת זה העבירה בגברה. אוקיי? טוב, אפשר עוד להאריך בזה, אבל... לא. אני חושב שצריך את שניהם. צריך את שניהם. דיברתי על זה, השורש התשיעי של הרמב״ם, הסברתי שצריך את שניהם. גמר חתימה טובה, שנה טובה.